אתה יצא לך לקרוא בסוף?
יצא לי טיפה להתקדם, כאילו...
יכול להיות שבסוף גם הקריאה היא לא כזאת משמע, כאילו, קוראים בסוף כבר הרבה לפני, זה...
להתקדם עד ל... פשוט למיום השנייה.
מה זה?
להגיד שהבנתי את
כל... כן, זו שאלה פה. זה, היום באמת אנחנו באמת נעמוד לפני אתגר, גדול, כאילו. השאלות, הרבה פעמים נותח להיות שאלות טובות יותר מהתשובות. לא יודע אם זה המקרה אצלי פינס, אבל כאילו, בטח יש כאן כאילו חלק קצת יותר סבוך למה שלנו פעם קודמת. אז אנחנו חושב שאני מצליח לעמוד בדבר הזה. טוב, המקום שבו עצרנו בעצם, זה שאלנו, כאילו, מה שלנו פעם קודמת אצלי פינס בעצם, השאלה שהוא שואל לי כזאת היא, האם המעשה של קבלת התורה, כן, זה נוסח את זה כך, האם המעשה של קבלת תורה הוא היה מעשה תמים, כן, של חבורת עבדים שיצאה ממצרים, שקיבלה את התורה בסוג של כפייה, כי איזה אל גדול וחזק שהוציא אותם במקרה מצרים, רצה מהם שהם יקיימו את התורה, והוא נתן להם אותה, ומאז הם מחויבים מחויבים לתורה הזאת בגללו, כן, אפשר לקרוא ככה את הסיפור, זה במובן הסיפורי, האיליסטרציה הזאת של התמימות, כן, של הילדים הקטנים שמקבלים אבא שדואג להם, ומחנך אותם, ואומר להם מה לעשות, וככה הם, וזה הם צריכים להיענות, והם נענים לכפייה הזאת. ובמובן הלא ספרותי, הלא ציורי של זה, השאלה היא בעצם אם כל אקט של התחייבות, אין בו סוג מסוים של תמימות וכיבוי של השיפוט השכלי. כשבכיוון החיובי של זה, לפני אני אומר, המושג אולי שחשוב כאן בעיני לבינס זה מושג ההתגלות, כן? שבסוף זה מה שקראנו. לבינס מנתח לכאורה את מושג ההתגלות ואומר מושג ההתגלות עצמו נושא איזשהו לכאורה מסר שאומר, יש לי משהו שהוא חזק יותר מהתבונה שלך, שהוא נותן לך אמת שהיא מעבר לתבונה שלך, וברגע שאתה מפעיל את התבונה כלפי ההתגלות, כאילו, אז לכאורה אתה כבר אומר, מי שמכריע אם לעשות את זה, זה אני, ואז כבר אין כאן מימד של היענות לאמת שמימית או משהו כזה. ושוב, השאלה היא כאן לכאורה, שתי האופציות כאן הם או התבונה, או התמימות. והשאלה אם יש מוצא בין שתי האופציות האלה. ובמוצא הזה לבינס מנסה לחפש דרך הטקס שהוא קורא. עכשיו, ההגדרה החיובית של התבונה בין לבינס, כאילו, זה כאילו, באמת פיתוי הפיתוי, כמו שהוא מכנה אותו, שזה היכולת להכיר הכל, כן? שאין שום חסמים בפני ההכרה. כשחוץ מזה שזה מגדיר את ההכרה ואת התבונה, זה יכול גם להגדיר, לתת איזושהי הגדרה של הסובייקט, שזה ראינו דרך המושג של דרך הדמות של אודיסאוס, שיש כאן איזשהו סובייקט מאוד מאוד חזק ועוצמתי, שהוא יכול בעצמו לבחור מה הוא רוצה, כן, כל הזמן, כן, וההגדרה של הסובייקט, אולי הארוס של הסובייקט אפילו זה פיתוי הפיתוי, כן, הוא יכול להתפתות כל הזמן, ואין חסמים בפני זה, להתפתות ולהכיר, ואין שום דבר כן, זה סוג של חירות מוחלטת כזאת. אז עכשיו שוב אני אומר, השאלה היא, ברור שלבינס לא רוצה לקבל את אחת משתי האופציות האלה, והוא מנסה לתאר אפשרות שלישית, שהשאלה היא מצליח לנסה כמה שיותר להבין מה הוא מתכוון, וגם בדבר הזה תהיה לנו סוג של כפילות, של האם לבינס ידבר על יהדות, או כאילו, לבינס מנסה ינסה לעשות, לחלץ מתוך הסיפור היהודי משהו שהוא לדעתו אוניברסלי, שלא קשור דווקא ליהדות עצמה. וזה חלק מהאתגר שוב שאנחנו ננסה כאילו להבין, א', האם יש פה פרשנות אותנטית לקיום היהודי, והאם יש כאן משהו שהוא באמת מתאים באמת למשהו שהוא לא רק של היהדות והמצוות והתורה. עכשיו, הקטע הראשון שנפתח בו הוא הניתוח של לבינס את את הדור קיבלוע, שהוא בעיניי, בתחושה שלי הוא אחד הקטעים היותר, כאילו קטעי מפתח בקריאה הזאת, אז ננסה להתחיל ממנו ואחרי זה משם נתקדם. יש לכולם את הטקסט לפניהם או ש... כן? זה בעמוד 45. מה זה? עכשיו, רק לפני כן נקרא את, ה, את, ה, את, ה, כן, את הניתוח שקראנו אותו פעם קודמת, אבל רק כדי להיכנס שוב לאווירה של השאלה, נקרא את מודע הרב, את ה, את ה, את ה, איך שלוינס מסביר את מודע הרבה לאורייתא. אז הוא אומר, מודע הרבה זה רק גדולה. הוזהרנו, קיבלנו את התורה תחת איום המוות, ולכן אנחנו פטורים מהאחריות אם נעבור המצוותיה. הבה נתפתח, הכל מותר, מי שקיבל בי לחקור תחת קביעה, אם לא מסר את עצמו בידי הפיתויים האינסופיים של חוסר האחריות, בלי שום יכולת לעמוד בפניהם. האם התבונה אמורה לצאת מבחירה בלי תבונה? איך נשמור על עצמנו בפני החלטות לא הגיוניות? ובלשוננו אנו, אם הפיתוי מגדיר את תבונתו הפילוסופית של המערב, האם זו הגדרתה היחידה של התבונה? כן, אז זה שוב השאלה של, שבא, שפיתוי הפיתוי אל מול התבוניות, אל מול האפשרות לקבל מתוך כפייה, כן, מתוך חוסר בחירה, זה שתי האפשרות עד כאן. ואז, והתשובה, מה זה? מה זה?
שרבה חבר
יעקב
מייצג
את
פיתוי הפיתוי?
הוא מייצג את הטענה שפיתוי הפיתוי מפסיד בפני, כאילו, הכוונה היא שיש כאן משהו שהוא, שוב, אפשר לקרוא את זה כמין פרשנות של, אם היסטורית זה קרה ככה, שקיבלנו את הכפייה, אז יש כלל הלכתי, נכון, הפירוש הפשוט של זה, יש כלל הלכתי של מודעה, כאילו יש שטר שמבטל שטר, כן, ולכאורה קיבלנו את התורה בכפייה, אז אפשר... לכאורה זה מחויבות שלי לא תקפה הלכתית. אז לוינס נותן לזה משמעות, כאילו, הוא אומר, יש כאן באמת הצבה של שאלה מהותית לגבי עצם המנגנון הזה של קבלת התורה. כן? ולא רק, לא באמת, לא אפילו, לא אם באמת היה כאן, כאילו, סוג, לא, אפילו לא הייתה כאן באמת כפייה אמיתית, כן? זאת אומרת, יש משהו במושג ההתגלות שהוא כפייה. כן? ולכן, השאלה כאן היא עצם מושג ההתגלות שהוא בעתי, כן? מעמד הר סיני הוא אולי... לקבל את התורה במעמד הר סיני זה, 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 זה אולי באופן כללי מבחינת לוינס האמירה של המדרש הזה היא שמעמד הר סיני הוא, 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 הוא מעמד בעייתי בשביל לקבל תורה. כן. זאת אומרת, זה שלוינס לא אומר את זה בלשון שלו, אבל אפשר לדעתי לתאר את זה ככה. זאת אומרת, זה שיש איזשהו מעמד רב רושם שבו מתקבלים חוק ומתחייבים בגלל איזשהו באמת התחייבות ללא תנאי כזאת, אז השאלה היא אם אין כאן באמת אקט של תמימות, שנקשרנו במשהו בלי שהיה לנו, בלי שבחרנו בו. כן, זה, האם זה הסמל שמעמד הר סיני מנסה להגיד? אין לך בחירה, אתה מחויב לתורה בלי בחירה, כן, ואתה חייב להתמסר אליה באופן תמים. כן, וזה משמעות האמונה אולי, שאפשר לחלץ עם מתן תורה. ולעיני לוינס, מה שהמדרש שואל, וההצמדות שלו לנעשה ונשמע, מחפשת איזשהו מוצא אחר, לא לתאר ככה את מתן תורה. כן, כי התיאור הזה הוא תיאור בעייתי. אז עכשיו, התשובה שהמדרש עונה לשאלה של רבי חבר יעקב, ככה לוינס מנסח את זה, והוא מנסח כאן באמת דברים שמאוד סתומים, אבל חשוב לי הניסוח הזה, כי הנושא אחזור עליו בהמשך. הוא אומר, והתשובה, ההתנגדות לפיתוי והאמון שניתן מראש, אינם צריכים להיות מוגדרים באופן שלילי, התבונה שנעשתה כזאת מבינה את הפרה-היסטוריה של עצמה. ההבנה של הפרה-היסטוריה של עצמה זה, כרגע לא מסביר מה זה אומר, אבל אני מקווה שבהמשך הדברים נוכל להבין את זה יותר, אבל יש כאן הכרה של התבונה במשהו שקדם לו. זה מה שלוינס. כן, יש איזשהו פרה-היסטוריה לתבונה עצמה, כן? החיים לא מתחילים מהתבונה, כן? ויש משהו שמתנה את הקיום של התבונה בעיני לוינס. אתה לא יכול, קיום תבוני מחויב משהו שקדם לו, וזה מה שהוא מנסה למצוא שוב, הדבר הקודם הזה לתבונה, זה הדבר שהוא מנסה לחפש דרך המדרש. אוקיי. אז אמר רבא, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו עד שקיבלו כבר. נבין תחילה את השורות האלה כפשוטה. התורה אומנם ניתנה בהר סיני בכפייה. אבל היהודים קיבלו על עצמם בזמן מאוחר יותר. אחרי דורות רבים של היסטוריה יהודית. כמה נחמדה ההיסטוריה הזאת, אסתר אבל גם אמן, סכנות וניסים, כמה טוב להיות יהודי. מלבד אם נחליט, אחרי תלאות שכאלה, לא לשחק עוד. מכאן ואילך נהיה פטורים מן הכל, מן הניצחון ומהמן, מן הניסים ומן האסונות. אך ההצטרפות הזאת להיסטוריה היהודית, אחרי הרפתקה מסוכנת שנכפתה עליך בגלל בגידתך בתורה, כך לפחות מסביר את תלמוד את סיפור המגילה, מסבירה אולי שהקשר בין מתן תורה לבין איום המוות אינו בעל משמעות שונה מזו של אמת שנכפתה בכוח. התורה עצמה נמצאת בסכנה מפני שהמציאות אינה אלא כפייה. ואין דבר חשוף יותר לכפייה הזאת מאשר חוק התורה אומר לה לא. חוק שמצא את משכנו העיקרי בתודעה האנושית השבירה, ומגינה עליו בקושת. חוק שנמצא בסכנה. וכל מי שמקבל אותו הולך גם הוא מן הפח אל הפחד. סיפורו של המן שכעס על מרדכי הוא דוגמה לסכנה הזאת. אך התודעה הפזיזה הזאת היא היחידה שמסוגלת לטלטל את הכובד הנורא של המציאות. התורה מתגרה במציאות ומערערת על אמונתה להישאר מעבר או לפני הטוב והרוע. כשהוא מערער על ההסכמה האבסורדית האומרת ככה זה לכוחם של החזקים, איש התורה הופך את המציאות להיסטוריה אנושית. המשמעות מטלטלת את המציאות בתנועתה. אם לא תקבלו את התורה, תישארו במקום הזה, מקום השממה והמוות, במגמר שבו כל מיניו של עולם חוזר לשם אמונו. לא תוכלו להתחיל את ההיסטוריה, לא תוכלו לנפץ את גוש המציאות הנהנית מעצמה. כמו המן שותה עם המלך אחשוורוש, לא תוכלו להתנגד לגורל שאינו פחות הגיוני מאשר חוקי המאורעות. התורה, ההכרה שנראית אוטופית, היא לבדה נותנת מקום לאדם. אני חושב שכאן, גם ביחסית בצורה ביחס לשאר הקריאה, זה אולי בצורה הכי בהירה, גם לוינס מנסה לנסח את מה שהוא אומר. אז קודם כל, תפתחו אתם, אתם, קטע הזה מובן לכם, לא מובן לכם, מעורר אצלכם משהו, חוץ מה... הומור הדק שיש בו חלק מהקטעים שלי, נחמד, אבל... יש כאן איזשהו היפוך שלוינס מנסה לעשות, כאילו עד עכשיו הוא הציג תמונה מסוימת, ודעתי עכשיו הוא מנסה להפך אותה. לשים, במובן שאמרנו, פרה-היסטוריה של התמונה, לשים את התמונה כמתלבשת על גבי משהו שקדם לה, או... בוא לפני, אפילו לא לפני המונח של המילה תמונה. יש כאן איזשהו היפוך זמני, אני חושב, של לוינס, כאילו, אני אעשה את ה... אפשר לשאול את זה דרך המושג היסטוריה. מה זה היסטוריה חוגני לוינס, כאילו? הוא מתאר כאן אולי שתי דרכים להבין את ההיסטוריות, כן, של העולם. יש לנו מחשבות, זה חוסר, זה לא מובן, או שזה מובן ואתם לא רוצים להגיד, או ש...
שתראו, אני לא יודע כמה הוא קשור לפה, אבל זה... אני חושב שיהדות ויציאת מצרים, בשבירה של הגליות ושל החזק שולט, ותחילת יצירת של היסטוריה עם כיוון ולימיאריות. אני רוצה פה כאילו דברים דומים, אני לא בטוח. המציאות שצריך להיות שמשהו מבחוץ מגיע ומדוטל אותה.
כן. אני חושב שאתה צודק, זה חלק מרכזי מאוד מהתיאור. עכשיו, מה ש... יש כאן כאילו... אני חושב שההיפוך שמתרחש כאן הוא באמת... מה שלוינס אומר, הוא קודם כל אומר, הוא מתאר את התורה כמשהו שקודם לעולם, נכון? במובן הפשוט, כאילו. יש לי איזשהו חוק, נכון? מי שמנסה להפעיל כפייה פה בעיני לוינס, זה הטיעון הראשוני. הדבר שמנסה להפעיל כפייה, קודם כל, זה המציאות. זאת אומרת, הוא אומר, התורה עצמה נמצאת בסכנה מפני שהמציאות אינה אלא כפייה. ואין דבר חשוף יותר לכפייה הזאת מאשר חוק התורה אומר לה לא. חוק שמצא את משכנו העיקרי בתודעה האנושית השבירה מגנה עליו בקושי. כן, הוא אומר, יש אצל היהודים פה, אצל התורה, כן, התורה מבנה יחס אל העולם שבו יש לי את התורה כיסוד ראשוני, והעולם, וכל מה שנמצא, כל מה ההיסטוריה והתנועה של העולם, זה משהו שמנסה להטיל כפייה על חוק התורה ולגרום לה, ולגרום לו להתכופף. כן? והתודעה, בעיני לבינס, התודעה של מקבל התורה היא תודעה שבה יש חוק שקודם למציאות, כן? חוק שקודם להשתלשלות העניינים. אוקיי? והאמירה השנייה שיש כאן, והיא חשובה, שבעיני לבינס, ההיגיון של פיתוי הפיתוי הוא היגיון שנגזר מהמציאות, כן? מהכיווניות של ההיסטוריה. כן, ככה, לדעתי ככה, זה מה שהוא מנסה לנסח בפסקה השנייה. הוא אומר, התודעה הפזיזה הזאת היא היחידה שמסוגלת לטלטל את הכובד הנורא של המציאות. התורה מתגרה במציאות ומערערת על אמונותה להישאר מעבר או לפני הטוב והרוע. זאת אומרת, העובדה שהיכולת להישאר מעבר לטוב והרוע זה חוסר, זה הטענה היא של העולם אין, זה הטענה כאילו של אמרי ויאס עומדת בגרעין של, של, של התבונה, של, כפי שבא לידי ביטוי לפיתוי הפיתוי, הטענה של העולם אין אופי, לעולם אין ריח, כן? אין לו אופי בעצם של, של, של שלילי וחיובי, של רע וטוב, של אמת ושקר אולי אפילו, כן? זאת אומרת, אני יכול להצטרף אל ההצטרפות אל העולם, כן? האדם הוא מצטרף לעולם במובן הזה, כל מה לא משנה מה האדם יעשה, לא משנה למה הוא יתפתה, הוא לעולם לא נכנס ל... מושגים של אמת ושקר, או טוב ורע. כי כמו שהמציאות, אני לא יכול להגיד עליה טוב ורע. כן? אני מקבל בעצם, ככה לבינס מתאר, אני מקבל בעצם את הכפייה של המציאות. כן? ככה הוא מפרש בעצם את התנועה של פיתוי הפיתוי. זאת אומרת, גם כאן, היומרה פה הטענה שיש כאן תבוניות ושפיטה היא לא מדויקת. כן? זה כאילו אולי הטענה הראשונית שהוא אומר כאן. כי יש כאן קבלה של היגיון של, היגיון של סדר הדברים. כן? קבלה של 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 ההיסטוריות, כן, הטענה שהעולם עצמו כמו שהוא, כן, המציאות, כן, הקיום הוא טוב, כאילו, בהגדרה. ולכן להתנסות כמה שיותר, להגביר את ה את ה את ה להיכנע ל בהקשר הזה לעיקרון המציאות אולי, כן, באיזשהו מובן, כן, אבל צריך להיזהר פה עם המושגים, אבל ההצטרפות אל העולם, כן? האדם מצטרף לעולם בעיני לבינס, זה התבונה של פיתוי הפיתוי. כן? אני לא יודע אם אני צריך להעביר את זה, אני מקווה שזה... כן, כך הוא, בוא נגיד, בפסקה האחרונה, אני חושב אפשר לי... כן, אם לא תקבלו את התורה, תישארו במקום הזה, מקום השממה והמוות. במדבר שכל מיני שהעולם חוזר לשם אמונו, לא תוכלו להתחיל את ההיסטוריה, לא תוכלו לנפץ את גוש המציאות הנהנית מעצמה, כמו המן שותה עם המלך חשברוש. לא תוכלו להתנגד לגורל שאינו פחות הגיוני מאשר חוקי המאורעות, כן? זאת אומרת, הגורל של האדם וחוקי הטבע, כן? ההנחה שהאדם הוא חלק מהטבע בעיני לבינס היא כאילו בסופו של דבר ההיגיון שמנחה את פיתוי הפיתוי.
זאת אומרת, כאן פיתוי הפיתוי זה
משהו חוץ? אז זה הנקודה
שאתה
צריך... אני חושב ש... ההתנסות בעולם של פיתוי הפיתוי בעיני לבינס היא פשוט נטילת חלק מהמשחק של, של הקיום, של ההתקיימות פשוט. כן. קודם כל, אני חלק מהעולם הזה ואני יכול להתנסות בכל מה שנקרא לפניי, כאילו ככה לבינס. ואני מקבל על עצמי את ההיגיון
זה של... זה כאילו הפיתוי.
מה זה?
זה, לא, זה הפיתוי, זה לא פיתוי הפיתוי. זה פיתוי זה דווקא... טוב, זה בדיוק כאילו הפוך. זה בגלל שאני לא חלק מהעולם, אני יכול להתנסות בדברים ולהישאר בטוח. אני יכול לצאת להרפתקאות, אני יכול לצאת למסע טיולים, אני אף פעם לא יהיה מקומי, אני תמיד יהיה טייל.
אבל כאילו, אני חושב שחסר פה בעיני לבינס את שבסופו של דבר, אז אפשר כאילו, יכול להיות שאפשר להתווכח עם זה. אני חושב שהטענה כאן היא אנחנו נגיע לעוד ניסוחים של זה בהמשך, לדעתי. אבל... כאילו, הטענה היא שבסופו של דבר זה המעבר לטוב ולהרוע, החיקוי פה הוא של, 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 של המציאות עצמה, ככה כאילו לבינס אומר. זאת אומרת, הטוב והרוע מלכתחילה, כאילו, האדם בהקשר הזה, הוא לא, אין לו איכות שונה מהדברים עצמם, ככה אני חושב שהוא מתאר את זה. כאילו, הקיום האנושי פה הוא לא נבדל מה לא נבדל מהטבע במובן הזה שהוא יכול להרשות לעצמו להתנהל. כן? אין לו שום חוק. כן? מה זה?
ההכרה היא בדיוק מה שכן
זה, נכון, הטענה של לוינס בדיוק בהקשר הזה של ההכרה, שמה שפיתוי הפיתויים מפספס, של ההכרה יש איזשהו משהו שקדם לה. ובעיני לוינס מה שמחייב את ההכרה זה איזשהו חוק כלשהו. לא, אז אני אומר, בהקשר הזה לוינס הוא נשאר פילוסוף. הוא אומר, פיתוי הפיתוי הוא כאילו מקבל את ההכרה כמשהו שעומד לפני עצמו. זה יכולת ההפשטה, יכולת ההבנה של דברים. והוא לא רואה את זה שגם להכרה עצמה קודמת התורה, כן. סוג מסוים של תורה. כן, עצם האמירה שאני יכול להכיר משהו מניח שיש כאילו, ובהקשר הזה, התנועה האותנטית שמשקפת את ההכרה זה לא ההתפתות, זה לא ההתפתות מהפיתוי, אלא ההיענות לחוק. כן? אתה מבין את הטענה? או שזה... זה הטיעון של לוינס כאן. אני מנסה להמחיש את זה באמצעות קריאה נוספת של הדברים, אבל אפשר להסיק מההכרה, מיכולת ההפשטה של התבונה, כן? אפשר להסיק ממנה את העובדה שבאמת לאדם יש איזשהו אוטונומיות בחירית כזאת שמאפשרת לו לעשות מה שהוא רוצה. ולוינס חושב שדווקא זה מפספס את משהו שהוא עקרוני בשביל ההכרה עצמה, שזה איזשהו סוג של ציות לחוק.
בדיוק, הוא מסביר פה איך החוק הזה מתנה את ההכרה?
זה מה שאנחנו ננסה גם להבין. כאן זה לא כתוב. אני חושב שכאן קודם כל הוא מנסה להפך את התמונה ולהגיד אין את המציאות, היא לא, התפיסה היא שלא, שאין מציאות, כאילו, לא שהחוק אומר, סליחה, לא שאנחנו באים, כאילו, שהחוק קודם למציאות והמציאות אומרת לחוק לא, ולא שהחוק אומר לא למציאות, כן, זה כאילו, זה ההיפוך התודעתי הראשוני של לוינס עושה כאן, אני חושב. ושוב, יש כאן משהו עדין, זאת אומרת, בהקשר הזה יש כאן שתי היסטוריות, שתי תיאורים היסטוריים, כאילו. ולכן יש לו שום מושג להיסטוריה, כאן לוינס עושה בו שימוש כפול, אומר, וכאן הוא גם מחזיק בראש, אני חושב, טיעונים מגליאליים כאלה, כן, שיש את ההיסטוריות, את ההיסטוריה כזרימה טבעית של המציאות, כן? לאן שהמציאות הולכת, זה ההיסטוריה, כן? מה שקרה בו, מה שקורה במציאות, זה ההיסטוריה, כן? זה תיאור אחד. ולאן שזה מוביל אותנו, זה הכיוון שאליו אנחנו צריכים ללכת, כן? בהקשר הזה זה היענות למציאות, כן? ולהיגיון שלה, להיגיון הפוליטי של המן ששתה עם החשברוש, כן? כל ההתרחשויות האלה, שבהם האדם הוא חלק מאיזושהי התגלגלות טבעית והיסטורית של העולם, והיסטוריות אחרת זה היסטוריות של בני אדם, כן? שבני לוינס, ההיסטוריה של בני אדם, וכאן יש גם באמת תיאור שהוא קצת, שהוא אפילו פשוט. ההיסטוריה של בני אדם מותנית באיזשהו חוק, כן? בני אדם ניגשים אל המציאות דרך איזשהו חוק. זה הדרך הראשונית שלהם לתקשר עם המציאות. אוקיי? והיא קודמת לדעתו, כן, ואפשר לדעתו זה קודם ל, 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 בשביל בני אדם לפחות, כן, יש כאן משהו שהוא קודם למציאות עצמה ולהתנהלות הטבעית שלה. ושוב, זה ניסוח של הדברים בתצורה מאוד מתומצדת, ואני מקווה שזה יאיר יותר כשנקרא את כשנמשיך לקרוא בטקסט. אוקיי. עוד תגובות? מחשבות?
הטענה
היא, אני חושב, שבעיני לוינס ההחלטה לחגוג את פורים אחרי מה שקרה כאילו, כן, וגם אני מניח שלגנס חושב כאן גם באיזשהו מקום על השואה מאחורה, כן, אבל ההחלטה להמשיך להיות יהודי, כן, זה שהתורה ממשיכה להתקיים אחרי שהמן רצה להשמיד את כל היהודים, בעיני לוינס, זה ההבנה שהתורה קודמת למציאות, כן? כי אחרי שהדבר הזה קרה, הייתי יכול להגיד, בוא נסגור את הבסקה, כן? כאילו, אם התורה לא מגינה עלינו, כן, והסיפור של רותוס, סליחה, הסיפור של אסתר הוא סיפור, כאילו, בסוף יש הצלה ונס, כן? אבל זה חושף איזושהי דינמיקה בחיים היהודיים שהתורה חושפת אותך לאיזושהי סכנה, כן? שוב, המציאות מסכנת אותך אם אתה שומר על חוק התורה. כן, וכל הזמן אתה עומד בפני מבחן שהמציאות כאילו יכולה, מנסה למנוע ממך לקיים את התורה, ואתה יכול באיזשהו שלב להגיד, טוב, אני מצטרף להיסטוריה. כן, אני מצטרף לחזור. יש גם, לא זאת, בהתחלה אני חושב, לוינס, כן, הוא מגיב לאנשים שאמרו בכנס שנכון, צריכים להשתלב בהיסטוריה, להיכנס לעולם, וביניהם לוינס, התנועה היהודית הראשונית היא לשמור מרחק מההיסטוריה במובן הזה, כן, של... של ה, של ההתנהלות הפוליטית, זה דברים שהוא לא היחיד שאמר אותם, כן, אבל הוא אומר, הקבלת התורה כאן, שרב מתאר אותה, זה העובדה שאחרי החשברוש, אחרי שהכרנו קצת מה זה להיות יהודים, המשכנו להיות יהודים, כן, והחגיגה של, 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 של פורים בשבילו, זה המשמעות שלו. ככה אני מבין את זה, אני ממשיך, נדלג על הקטע הזה, שאני ממשיך טיפה כאילו לדון בקשר בין מה שרב אומר למגילה, אבל ככה אני חושב שהוא מבין את זה. טוב, הקטע הבא שנקרא, אני חושב שמתלבט אם לקרוא על אני חושב שנמשיך לעקוב אחרי הדמות של רבא כאן, כן? ונדלג ישר לסיפור של רבא, כן? שוב, כן, אני רוצה יש לוינס עושה איזה כל מיני אובזרבציות לדבר הזה, הוא מנסה לנסות להסביר מה זה הדבר הזה של, כן, ההנחה שיש תורה שקדמה לעולם, איך זה מבנה את את התודעה של היהודי, אבל ומשם הוא מגיע לסיפור על רבא, כן, שמופיע בסוף הסוגיה, אבל סיפור די מפורסם אני חושב. אוקיי, אז נדלג לעמוד 53, אוקיי, ששם יש דימוי אחד שהוא הדימוי שהוא המבוא לסיפור של רב. ושוב, אני, בדרך הסיפור הזה, אני חושב כאילו, הסיפור הזה ממשיך את אותו קו של, של, של שינוי סדר הזמנים, שלוינס אומר, לוינס רואה אותו, אני חושב, בפרדוקסליות של נעשה ונשמע, נכון? שוב, כפרשנות לאמירה הזאת של עם ישראל, נעשה ונשמע, יש כאן עשייה, יש כאן מעשה פרדוקסלי שהוא לכאורה לא תואם את הסדר הזמנים של התבוניות, כן? קודם אני מתנסה ואז אני מחליט, כן? קודם אני מתנסה ואז אני מכיר. אז לוינס אומר, נעשה ונשמע, זה שינוי ההנחה שיש חוק לפני ההכרה, כן? זה פחות או יותר. אוקיי, אז הסעיף הבא מדגיש את הרעיון הזה. הסדר החדש אינו טבעי ולא ספונטני. כן? זה סדר שנוגד את הטבעיות ואת הזמניות של המציאות. אמר רבי חנינא בר חנינא, אמר רבי חנינא ברבי חנינא, מה דכתיב כתפוח ביצע היער כן דודי בין אבנים? למה למשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו? אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. אבל איפה הוא עצי תפוח שנושאים פירות לפני העלים? רבי חנינא בטוח בדבר. עצי תפוח כאלה קיימים. בעלי התוספות שואלים את השאלה, לטענתם אין שום הכרח לומר שהפסוק מדבר על עצי תפוח ותפוחים. מדובר באתרוגים. האתרוגים נשארים על העץ במשך שנתיים ונראים כמחכים לעלים. למשל יפה, הגענו לפרדס נפלא שבו הפירות מופיעים לפני העלים. פלא פלאים, הסיום קודם על התרחשות הסיפור. הכל נמצא כבר בהתחלה. הפרי השולל את הזרע הוא משל מציין מכוח השלילה בהיסטוריה ולדיאלקטיקה. הפרי היה כאן מאז ומעולם. ההיסטוריה אינה מתפתחת, מפתחת אלא מרחיבה. הסדר הסופי מחכה לעלים שבהם יופיעו פירות חדשים. בדיון שלנו על פיתוי הפיתוי, הפרי קודם לעליו ולפרחים הוא מושג עיקרי. התורה מתקבלת לפני כל חקירה מחוץ להתפתחות ההדרגתית. אמיתת התורה ניתנת בלי מבשר, בלי להכריז על עצמה במושג של עצמה. בדיוקן או בתוכנית, כאן הפרי הבשל, בדיוקן או בתוכנית, כאן הפרי הבשל הוא שמוגש ונלקח, ולא מה שידו של ילד ממששת וחוקרת. האמת המוגשת כך היא הטוב שאינו נותן למקבל אותו זמן להתעכב ולחקור. הדחיפות אינה כאן הגבול המגביל את החירות, אלא היא מעידה יותר מאשר החירות, יותר מאשר הסובייקט הבודד שהחירות מכוננת על האחריות שאי אפשר לדחותה, מעבר לכל התחייבות. לא מן הנמנע שכאן מתחיל הערעור על העני הנפרד לגמרי, המתיימר לשמור על סוד הסובייקטיביות. אז אני רוצה שנקרא את הקטע הזה לאחור, אוקיי? כאילו, מהסוף להתחלה יותר. דיברנו על זה שפיתוי הפיתוי בעיני, כמו שלבינוס מתאר, הוא מציג איזושהי תפיסה של סובייקטיביות. עכשיו, הנקודה הקריטית בעיני לבינוס היא שפיתוי הפיתוי מציג את האדם כבודד, כמישהו שהעולם שלו, יש לו עולם מבודד משלו. ולבינוס טוען שהסובייקטיביות של האדם, הוא טוען שזה הסובייקטיביות של האדם, הוא לא אומר שהוא מנסה להגיד משהו שהוא... כן, תיאור של האדם אין סובייקטיביות, אלא הוא אומר שהסובייקטיביות של האדם לא מתחילה מהיותו לבד, אלא דווקא היא מתחילה מזה שיש מישהו לידו. אוקיי? וזה שיש מישהו ליד האדם, וכאן זה כבר נכנס לעולם המושגים של לוינס כפילוסוף, ואחרי זה אני צריך לשאול איך זה קשור ליהדות, אבל לוינס טוען ש... הנוכחות שלי כאדם, כן, כסובייקט, מתחילה מזה שיש מישהו שדורש ממני משהו, כן? והציווי, כן? התנועה הראשונית שלי כסובייקט היא היענות לאיזשהו ציווי או בקשה של מישהו אחר. אוקיי? אבל, לבינס, אני חושב, הוא טוען את זה בגלל הוא מזהה באקט של ההתחייבות, כן? לבינס מזהה באקט של ההתחייבות משהו משהו שיש מהותי לו, שאני לא עוצר ושואל למה. כן? זאת אומרת, אם מישהו מבקש ממני משהו, כן? זה שאני מתחייב לו, אפילו אם אחרי זה אני כאילו אבחן את הדברים ושאל את עצמי נכון לעשות, האקט של ההתחייבות הוא אקט שכמו שהוא מתאר כאן, האמת, כן? ההכרה באמת וההתחייבות, כן? אני עוד שנייה אני אנסה לנסח את זה בצורה יותר מסודרת. האמת המוגשת כך היא הטוב שאינו נותן למקבל אותו זמן להתעכב ולחקור. ושוב כאן, כמו שאמרתי קודם, בעיני לוינס, יש, זה שאני יכול להבחין בין אמת לשקר, כן? יש כאן במבנה של ההכרה משהו שהוא לא, שהוא מתחייב לאמת, נכון? מלכתחילה. והוא מתחייב לאמת, והתנועה של ההכרה באמת היא תנועה שאין בה, שבאופן עקרוני יש בה התחייבות ראשונית ויסודית. אתם מבינים מה שאני אומר? שזה לגמרי, כי אם זה לגמרי, זה אבל אני מנסה לגשת את זה בדרך אחרת. מה זה? חצי כאילו. שאנחנו להסביר את ה...
מה זה?
איפה שגעת
עקבתי, לא
שם את
הטיון.
מה זה?
שתקבתי
מעל את איפה שגעת. טוב, כאילו, הנקודה היא שיש כאן רעיון שהוא מצד אחד מאוד פשוט, מצד שני הוא באמת דורש איזשהו שינוי, כאילו, שינוי פרספקטיבה, כאילו, אני חושב. אבל... כאילו, הטיעון הבסיסי של לוינוס הוא שיש, בשביל שהאדם, בשביל שההכרה תתכונן, כן, בשביל שיתכונן המבנה, ההכרה, ובעיני לוינוס היא הכרה של בני אדם, כן, שהם מייצרים איזשהו עולם שבתוכו הם חיים, כן, אז בשביל שהדבר הזה יקרה, יש אקט ראשוני של התחייבות של בני אדם אחד לשני. זאת אומרת, המשמעות הראשונית של בני אדם, המשמעות הראשונית שבני אדם חווים, זה ההתחייבות שלהם אחד כלפי השני. זה אולי הטיעון הבסיסי. זאת אומרת, החוויה הראשונית של המשמעות היא, זה שאני נפגש עם בן אדם אחר, והבן אדם האחר הזה דורש ממני משהו. כאילו אפשר... נגיד, כאילו, רציתי להגיע לזה לסוף, אבל אולי נגיד את זה, כאילו, אולי זה דרך טובה להמחיש את זה. אנחנו הרבה פעמים אוהבים לתאר את המשמעות דרך השפה, נכון? כאילו, ואת ההכרה דרך, דרך, דרך העובדה שבני אדם קוננו שפה, נכון? ואנחנו, והעובדה שיש לנו שפה שאנחנו יכולים לדבר בה, כן, זה איזשהו פלא תבוני כזה, נכון? בני אדם, זה ממחיש את התבוניות של האדם. והטיעון של לוינס, כן, במקומות אחרים, במקרא כזה שהוא, בהמשך הוא קצת אומר את זה גם בשיעור הזה עצמו, בקריאה הזאת עצמה, שהתבוניות של השפה מתחילה בזה שבני אדם מתחייבים להיות מובנים אחד לשני. כן? יש איזושהי דרישה יסודית שבן אדם אחד רוצה מהשני, תהיה מובן. כן? תהיה מובן לי. אוקיי? וזה התנועה שאני, כאילו, אני פוגש בן אדם ואני מדבר איתו, אז הדבר הראשון כשאני נכנס בשיחה איתו, אני נכנס באיזשהו התחייבות להיות מובן. אוקיי? הוא דורש ממני להיות מובן אליו, אוקיי? וההיענות הזאת, זה מה שמקנה, זה מה שמתחיל בכלל את הרעיון של התבוניות של השפה. אוקיי? זה דרך כאילו... וכאן אני חושב לוינוס מזהה שיש... וגם בהקשר של התביעה מה אמת ומה שקר, כן, ההנחה שאני יכול להבחין בין אמת לשקר, היא קשורה באותה מחויבות, כן? המחויבות לאמת היא המחויבות להישאר לאיזשהו מובנות, כן? מחויבות לאיזשהו קיום שבו בני אדם יכולים לחיות ביחד. אוקיי? וזה לדעתו, שוב, נבדל מההצטרפות, וזו תנועה שהיא מבדילה את עצמה מההצטרפות הפשוטה להיסטוריה ולעולם כסוג של משהו שאנחנו נמצאים בו וחלק ממנו ואנחנו מעורים בו בלי שאנחנו בוחרים את זה. כן, הקיום האנושי, כן, ההיסטוריה שנעשית בידי בני אדם, כמו שהוא אמר קודם, זה דבר שהוא מבוסס התחייבות, ובעיניו התורה בהקשר הזה היא ההתחלה של הדבר הזה. כן, ההנחה היא שיש איזושהי אמנה ראשונית שכולנו, כן, שכולנו כולנו שותפים לה, כן? ובעיניו זה כאילו, וזה הקיום היהודי מעבר למצוות הספציפיות, כאילו, שיש בו בעיניו, הקיום היהודי הוא קיום שקודם כל יש אמנה, כן? יש איזושהי תורה שאנחנו כולנו מחויבים לה, התחייבות בסיסית של כולם, ועל בסיס זה, כן? על גבי זה החיים מתקיימים, אוקיי? מקווה שעכשיו זה טיפה יותר מובן. ושוב, הסיפור הוא, וכאן לוינס באמת מתמודד עם הגל. הוא אומר, יש את הפרי שקודם לעלים. הדבר המופלי הוא שהתנועה הזו מופלי. הגל משתמש, אם אני לא טועה, הגל וגם הוגים אחרים משתמשים במשל של הפרי, כן, של צמיחת הפרי כהמשל של ההיסטוריה, כן, של התבונה בהיסטוריה. נכון? האתוס של ההתפתחות, כן, של המודרניות, אומר שהעולם הולך ומתקדם לקראת הפרי שלו. כן? העולם עצמו הוא סוג של זרע, שהכל אולי היה תמון בו בהתחלה, אבל הוא צריך את תהליך ההתפתחות בשביל להגיע לפרי. וזה אחד הדברים, אני חושב, שמאוד כאילו, כמו שראינו קודם שלוינס טען שחז"ל קראו את, נכון, הם היו מסוגלים לקרוא, כן, בהקשר הזה, היו מסוגלים לקרוא את הגל לפני שהגל, כן, את הטיעון הזה של הגל הם הכירו, כן, במובן הזה. ומה שלוינס רואה כאן בציור הזה של הפרי שקודם לעלים, זה שיש הפרי, ההיסטוריה לא צריך את ההיסטוריה בשביל שהתבוניות יצא לאור, כן? בשביל שהתבוניות יתפתח. בגלל שהדבר היסודי והעקרוני ביותר שמגדיר את התבוניות ואת ההיסטוריה, זה ההתחייבות של בני האדם אחד לשני. והדבר הזה קיים עוד לפני שההיסטוריה התחילה, מבחינת לבינץ, כן? ההיסטוריה, ההתרחבות של הדבר הזה, כמו שהוא אומר כאן, כן? הניסיון, ההיסטוריה היא ניסיון של בני האדם לענות אל האמנה הזאת, כן? לענות אל התורה היסודית שלי שמתקיימת ביניהם. אבל כל פעם, אבל הפרי במובן הזה קדם להעלים, זאת אומרת, אין שום דבר שצריך להתחדש, אלא יש את האמנה היסודית הזאת עם בני האדם, והחיים האנושיים זה פשוט הניסיון להיענות לאמנה הזאת, וכמו שהוא אומר, זה ניסיון מאוד שברירי, כן? כי המציאות, כל הזמן, הפיתויים כל הזמן אומרים לאמנה הזאת לא, כן? ומפתים את בני האדם, מפתים את בני האדם להיענות להם. אוקיי? אבל אין, אין שום שלב בפיתוי, בהנחה של התורה, כן? בהנחה שיש איזשהו אמנה שקדמה למציאות, אין שום שלב שבו הפיתוי מפתה אותנו בעצמו. זה בעצם הטעמה של לבינץ, כן? זה שיש לי תורה, כן? שהיא אמנה יסודית ובסיסית, גורמת לזה שגם אם אני אתפתה, לעולם אני לא אתפתה מהפיתוי. כן? אפשר עוד שנייה נקרא קטע שבו לבינץ מוצא את זה במדרש, כן? שהטענה שמתן תורה, מה שהוא עושה זה שלעולם אנחנו לא נתפתה מהפיתוי. ועד כאן טיעון עכשיו טיפה יותר ברור, שזה... מה זה? כי התבונה שוב מבינה את הפרי היסטוריה של עצמה. לעולם הפיתוי לא יגרום לך לשכוח את זה שיש משהו שקודם ושאתה מחויב אליו. יש איזושהי קדימות להתחייבות, לפני כל דבר. אז גם אם אני אתפתה, אני אתפוס את זה כהפרה של ההתחייבות שלי, אבל אני לעולם לא אתפתה מהפיתוי עצמו, ולעולם, החטא מעולם לא יהיה נוצץ, כן? שזה דבר ש... כן, ככה, זה דבר שלבינץ ממש מוצא, אז נקרא בזווית מעמוד 49, כן? דרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמה, באו 60 ריבו של מלאכי השבט לכל אחד ואחד מישראל וקשרו לשני כתרים. אחד כנגד הנעשה ואחד כנגד נשמה. נעשה ונשמה. רבי סימאי מדגיש את המופלא בדיבור המקראי הזה. 600 אלף מלאכים יורדים, המספר אינו מקרי, לכל אחד מבני ישראל מלאך משלו. מתת המלאכים שומרת על יופייה האישי, ומעניקה לכל בן ישראל שני כתרים, אחד למען העשייה ואחד למען השמיעה. אוקיי, ואז... אני מדלג לעמוד 50. כיוון שחטאו ישראל, ירדו 120 ריבו מלאכי חבלה ופרקום, שנאמר והתנצלו בני ישראל דליה מהר חורב. אמר רבי חמא בר חנינא, ברבי חנינא, בחורב טענו וחורב פרקו. בחורב טענו, כדאמרים, בחורב פרקו, דכתיב והתנצלו בני ישראל דליה מהר חורב. הר חורב מסמן כאן את המקום ואת הזמן של הוויתור וגם את התכשיטים. אך התלמוד מעוניין במיוחד לקרב את ההתעלות בסיני, לנפילה. הן מתרחשות כמעט באותו רגע, בחורב היהודי מתקשט ומתפשט. אנחנו מוגנים בפני כל זרחנות ביחס למצבו של אדם מתפתה, וגם כבר מתפתים מלהוראה ונכנעים. הבחירה המעולה שהקדימה נעשה לנשמע אינה מונעת את הנפילה, היא לא מעניקה חסות בפני הפיתוי, אלא בפני פיתוי הפיתוי. החטא עצמו אינו משחית את השלמות, את התמימות שבאה לידי ביטוי בסדר שבו נעשה קודם לנשמע. מדובר בחטא שבא כמובן בעקבות פיתוי, אבל הוא לא מתפתה מלפיתוי, לא מערער על ודאות הטוב והרוע. זה חטא עצוב, בלי כתרים, שאינו מכיר את חדוות הניצחון המלווה את החטאים הנקיים מייסורי מצפון ומחרתה. ולכן החוטא יכול לשוב. הדבקות בטוב של האומרים נעשה ונשנע אינו תוצאה של הכרעה בין הטוב לרוע. דבקותם קדמה להכרעתם. הרוע יכול לחסן את הדבקות הבלתי מונית הזאת בטוב בלי להשחית אותה. שכן דבקות זו שוללת כל אפשרות להתייצב לפני הטוב ומעבר לו. ידוחה כל אפשרות של יציאה מחוץ לתחום השיפוט של המוסר. בסיוע הפיתוי, בין אם מדובר באסתטיקנים או פוליטיקאים השוללים את המוסר או באנשים דתיים הסבורים שהם מעליו. ברור שהעשייה שעליה מדבר הכתוב אינה פרקסיס המנוגד לתיאוריה, אלא הגשמה שאינה מתחילה מן האפשרי. ההכרה בלי חקירה, היציאה מעול הכפייה בלי יתרונה של הבחירה החופשית, לא מן הנמנע, כן? לא, לא מן הנמנע שקיימת אמנה עם הטוב לפני הברירה בין הטוב לרוע. כן? זה אולי משפט שהוא גם כן חשוב כאן, כן? לבינה שלפחות התורה מציעה את האפשרות שיש לנו אמנה עם הטוב לפני שאנחנו ניגשים לבחור בין הטוב לרוע. ובהקשר הזה תמיד יש איזו אמנה עם הטוב, ושום רע לא יוכל לערער את זה, כן? שום התפתות לא תערער את העובדה שהחטא הוא עצוב, כן? החטא הוא מוריד את ההדר מהמציאות, כן? הוא כניעה לסדר הגשמי, המלוכלך, שבו אין את, אין את הנאצלות של, של הבחירה, כן? שוב, בין אלה בנוס, מה שהאמנה הזאת היא משהו מאוד מאוד נהדר, כן? וזה מה שגם לבינס תופס שהמדרש עצמו מתלהב מהנעשה ונשמע הזה וקושר לו כתרים, נכון? זה רז של מלאכי השרת, זה נסיעות של פרי שקודם לעלים, זה מלאכים שיורדים וקושרים כתרים, כי המציאות היא יפה כשיש בתוכה את, 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 את ההתמסרות ואת, 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 ואת המחויבות, כן? ואת הסדר של הבחירה. בלי הדבר הזה, המציאות, כמו שבדיוק התיאור של התורה, זה המשמעות של העולם החרב, כן, התיאור של המדרש הזה. בלי התורה, העולם חוזר לאיזשהו שיממון. יש בו ריק, יש בו סתמיות. וכאן באמת, לבינה סומר שיש כאן משהו שהוא מאדיר את האדם דווקא, כן, בהקשר הזה. ההדרה של האדם שהפיתוי הפיתוי לא עושה, כן? כאילו הסובייקטיביות כאן שמתכוננת בעקבות ההתחייבות היא בעיני לבינה סובייקטיביות הרבה יותר משמעותית ועקרונית מאשר סובייקטיביות של בחירה שבסופו של דבר היא סובייקטיביות של חירות שבסופו של דבר היא מתמסמסת לתוך המציאות, ככה לבינה סטרן. הסובייקטיביות, יש איזשהו יופי אמנה שקודמת למציאות שבין אלה גנס מכוננת אדם שהוא הרבה יותר אצילי והסובייקטיביות שלו הרבה יותר חזקה מאשר הסובייקטיביות של, של, של ההתפתות, כן? של אודיסאוס שקושרים אותו לסיכון כדי שהוא יוכל להתפתות. ואני חושב, לפני שנשמע תגובות, אני חושב שקודם כל אנחנו יכולים, אנחנו חושב שאנחנו יכולים להבין את הדבר הזה מההתנסות שלנו כיהודים, כן? שוב, יש כאן כפילות, האם אנחנו מדברים כאן על יהדות או על משהו שהוא אוניברסלי, אבל אני חושב שיש משהו באמת בקיום היהודי שהוא קוסם בהקשר הזה, אני חושב, של אנשים שהם מחויבים, ויש בזה משהו מאוד מאוד נעצר, כן? המחויבות לתורה יש בו משהו יש בו משהו נאצל של אנשים שהם כאילו מאוד מרשימים, אני חושב, ניקח את ה... ועוד מעט לבינס, אני חושב, להשתמש ברבא כדוגמה לדבר הזה. ועכשיו, כאילו, ועל רקע הדבר הזה נקרא את רבא. אבל קודם כל תגובות, מחשבות, שאלות, אם יש איזשהו דברים שעוד...
אני
חושב, אם
הוא היה
מרק
השם
המחויבות,
אז
אני חושב, מה זה?
קשבתי לגמורי העברה קשיבה העברה כאילו, יש עוד כאילו, ליהודים הפיתוי לא יהיה נוצץ, כאילו
זאת אומרת, כאילו, התחושה היא שהם בעצמם כאילו מהיבים על הנפש, כאילו כאילו, אתה לא מתפתה מהפיתוי, אלא ההירורים של העבירה הם בעצמם כבר
כאילו, הפיתוי, כן
כן, כאילו, הם כבר אני חושב שאפשר לנסוע לרעיון הזה, יש גם את הדרשה של הרב שגר שאולי נתקלתם בה, באמת, על העיר במצווה ציצית, נכון? ששם זה משהו גם כן מנסה קצת לעשות, אני חושב שהוא מתאר את הבן אדם שלא מסוגל לחתור, כי הוא נבח קצת, כן? אבל הנבחיות היהודית הזאת היא מצד אחד שיש לו משהו נעצר, וזה, הנבחיות הזאת זה בדיוק הדמות של רבא במדרש. מה זה? הדרשה שם היא כאילו המקבילה של 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 רבי אלעזר מדורדיה. כאילו שם הבן אדם, יש בן אדם שרוצה ללכת לזונה, ואז כן, ואז הוא נחתה לאחוריו, כאילו הוא כל כך מנסה לחתור ולא מצליח. זה כאילו
אבל לא הבנתי, כאילו כל הזמן הוא רואה את המעשה כתוך בהקשר של החוק, יפה?
את המה?
לא מבין למה.
למה מה?
למה... הוא גם אומר מה קורה בעניין, מה... הוא זה לבחור המפתי. כאילו... בגלל שיש את ההבנה הקודמת הזאת, הוא לא יכול לראות את המעשה מלבד בהקשר של החוק, יפה?
אם המעשה החטא, הוא לא יוכל להתעלם מההפרדה בין טוב לרע, אף פעם, לא יוכל כאילו לצאת החוצה ולהתבונן על דברים כאילו כמעבר לטוב ולרוע, למה אני מתפתח עכשיו וליהנות מרגע ההתפתחות הזאת. כי קודם כל אני בוחן את המציאות דרך הפרספקטיבה של למה אני מחויב. זה הטיעון, זה ה... גם אם בסופו של דבר הוא יחטא, זה לא יהיה בשבילו כאילו... זה ימוסגר כפיתוי ולא כאילו...
זה יהיה בשבילו דבר נורא, אבל פיתוי שזה לא יהיה...
זה גם מה שיש, יש איזושהי דרשה חסידית כזאת על... שלקראת רגע אלו, לשטן בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו שעם ישראל עושים את אותו מספר חטאים כמו הגויים ובעצם אין הבדל ביניהם. ואז מה שהציל את עם ישראל אז באותו כתרוג של השטן זה שהקדוש ברוך הוא אומר שכשעם ישראל עושה מצוות הוא חוגג, כן? דרשה שאומרים לפני סיום, כן? כשהוא מסיים מסכת הוא עושה חגיגה, כשהוא מקיים מצווה הוא חוגג אותה, וכשהוא עושה עבירה הוא לא חוגג אותה. זה בעצם ההבדל. זה לא שאלה של, 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 כמות העבירות וכמות האלה. עצם זה שיש אמנה מוקדמת, כאילו, שקושרת כתרים לתורה ומורידה כתרים כש, כן, ומאבדת אותם כשהיא חוטאת, כן? וכמו שלוינס אומר, גם בעיני המדרש אומר, בהר חורב הם חטאו, כן? זה לא שעכשיו יש להם איזשהו, ביטוח כלפי החטא. יש כאילו, יש להם ביטוח שמשהו חטא יוגדר כחטא ומשהו...
ביטוח כלפי המציאות. לא יכולים לחוות את המציאות בלי שזה יהיה בהקשר של חוק.
כן, בדיוק. כן,
דבר מותר.
כן, ובעיניהם כאילו, בעיני המציאות היא כפייה. הקיום בעולם הוא כפייה, והדבר היחיד שמשחרר אותי מהכפייה הזאת ונותן לי בהקשר הזה סובייקטיביות, כן, ושוב, הקיום האנושי הוא מתבדל מהעולם לא בגלל שהוא מסוגל לבחור, אלא בגלל שהוא מסוגל לקיים הקשר אתי. כן, זה כאילו מה שמסוגל לקיים קשרים אתיים אחד עם השני. כן, הייתי יכול להיות חלק מהמציאות, חלק מהטבע, להתקיים בתוך המציאות, והרגע שבו בן אדם הופך להיות בן אדם, שהוא הופך להיות סובייקט, זה הרגע שבו הוא נענה לאתיות של האנושיות, למהות של החוק בשביל האדם. שוב, על רקע הדברים האלה נקרא את הקריאה על רב. נקרא עכשיו את החלק האחרון. בעקבות דיון להקדמת נעשה נשמע, בניגוד להיגיון, הסוד של מלאכי השרת, מתפתחת שיחה בין שניים, האחד צדוקי והשני מחכמי ישראל. בתלמוד לפעמים, כתוב לפעמים צדוקי, לפעמים מין ואפילו פילוסוף. אולי זה היה נוצרי אנטי-יהודי. בין כך ובין כך, האיש אינו מודה ביחס המיוחד של היהדות לאמת. הוא לא מוכן לקבל את הפרטיקולריזם היהודי מול האמת. הצדוקי הזה הוא אירופי. הוא צדוקי דחזה לרבה דקמאיין בשמעתה. שקוע בתלמודו. העניין מוזר, אנשים אלה הרוצים לעשות לפני שישמעו, אינם מארצות. תמיד רואים אותם כשהם לומדים. ואת באצבעה, אצבעת דידי תותי קרה וכמה מבען אצבעתי דמה. המחזה אינו מעודד, והיינו מצפים לראות את רבה מהבהר כשהוא מרתף את זקנו החוכך בידיו. אבל רבה עושה תנועה מוזרה ומגרד את רגלו עד זוב דם. עד כזה כך שקוע הוא בתלמודו. כדרך מקרה, הגירוד עד זוב דם מבטא אולי את הדרך שבה חייבים לגרד את שכבות הטקסט כדי להגיע עד החיים הגנוזים בו. רבים כי מחשבו שבצדק שברגע זה עצמו אני מגרד את הטקסט כדי להקיז את דמו. אני מקבל את האתגר. אבל אם מעשה הקריאה שונה מן הלחץ הזה המופעל על הטקסט, אם היא מבוססת על אמון הקורא ביוצר, כופה הקריאה על המילים לגלות את הסוד. שהזמן והמוסכמות כיסו מן הרגע שבו יצאו המילים לאור ההיסטוריה. צריך לגרד כדי להוריד את השכבה הזאת השוחקת אותה. אני סבור ששיטה זאת תראה בעיניכם כטבעית. רבה מגרד את רגלו נתון לעמלו הרוחני ביטוי מוחשי. הוא היה שקוע בהתבוננות עמוקה כשהצדוקי התחיל לקלל אותו. לפני שנקרא את הדיון ביניהם, אני חושב שבאמת הלמדן היהודי בהקשר הזה יש לו משהו מאוד מאוד מוזר בשביל הפילוסוף. אם דיברנו כאילו על כאילו פתחנו את הסדרה הזו בקשר ליחס בין פילוסופיה לתלמוד. כמו שלבינה סומר כאן, הוא כל הזמן עסוק בלימוד, נכון? אינטלקט מאוד מאוד, כאילו, אינטלקט מאוד מאוד מרשים. ומצד שני, יש בו איזושהי מחויבות שהיא לא תואמת אולי את הרוח הפילוסופית, כאילו, שמנסה להגות, נכון, במושכלות בצורה של גירוד הזקן, כן? של משמוש של הליטוף הזקן. אלא הוא באמת יותר דומה לגירוד עד זוב דם, כן? תמיד יש משהו מאוד מאוד קשה כשקוראים כאילו את האופן שבו פוסקים או חכמים יהודים מפעילים את האינטלקט שלהם, כן? יש איזשהו תנועת מחויבות מאוד מאוד עמוקה באמת, וזה מה שלגמי עשו, אני חושב שהוא בהקשר הזה הוא דוקר כאן משהו שהוא באמת נכון לגבי הקיום היהודי בתוך התורה, שמצד אחד זה באמת שיש שם תנועה של מחויבות מאוד עמוקה שהיא מתנה וגורמת באמת לתבוניות ולשכל היצירתי להתפתח ולהיות מאוד מאוד ולהתפתח בצורה שהוא באמת מאוד מאוד מרשים, כן? אתה מגלה מצד אחד חירות מאוד עמוקה בתוך הדבר הזה, ואת החירות העמוקה הזאת, מה שמתנה אותה וקודם לה זה מחויבות עמוקה, כן? זה בדיוק הנקודה שאני מנסה לתפוס, אני מנסה לתת לה המשגה במונחים לא יהודיים, כן? ושוב יש כאן תנועה שיש כאן תנועה של שבינאל בינס הגישה הנכונה גם למציאות, כן? אני קודם כל מחויב לטוב והתנועה וכך ואז ורק אז אני מתחכך בקירות של העולם, ואחרי שאני מחויב לטוב אני מתחכך בקירות של העולם, אז אני מנסה כאילו מנסה לחלץ את הטוב מתוך המציאות, כן? ומנסה כאילו לשמור על הטוב הזה בתוך המציאות. והתנועה הזאת, זה התנועה של התמונה. אוקיי? אז כאילו התמונה יכולה לפרוח בשיא הדרה. אז ככה הצדוקי פונה אליו. אמר לו, אמא פזיזה דקדמית ופונה יכול להודנה יכול, אקדמי בכסותה יכול קיימי, ברי שהיא באה יכול למשמע, אם עציתו קבליתו, והיא לא קבליתו. ההסתגות ברורה, הפזיזות פוגעת בכוח השיפוץ, אתם הולכים מהר מדי, אתם מקיימים לפני שהספקתם לשמוע. אינכם שומרים על מרחק, אינכם מפוקחים. ורבה רוצה להעמיד את היחס בין האדם להתגלות מחוץ לסדר שבו פועל כוח השיפוט, מצטט את המקרא. הצדוקי או האמין מכיר את המקרא, הפסוק אמור לשכנעו. אמר לו, אנא דסגינן בשלמות, הכתיבן תומת ישרים תנכם. אנא חין שדסגן בעלילות, הכתיבו סלף בוגדים ישלם. הציטוט אינו רק בקשת אסמכתא, אין צורך להתייחס אליו כטקסט מוסרני המבטיח הגנה למי שנכנע וחורבן למי שמתמרד. האם הטוב והשחיתות אינם נוגעים כאן במבנה הגיוני של הסובייקט? ושם האטום משמש כאן כעיקרון הכרה ולא כעיקרון התנהגות. שם הסובייקטיביות המתאימה לאמת היא זו שמקיימת איתה אמנה לפני הופעת האמת במושג מסוים. כן, זאת אומרת, התבוניות, זה מה שלבינס אומר, התבוניות, הפילוסופיה עצמה היא מקיימת אמנה עם האמת. יש כאן לפני האמת והשקר, לפני הזיהוי של האמת והשקר, התחייבות לזהות את האמת והשקר. וכאן, שוב, התנועה הראשונית היא חוק והתחייבות. כן, גם בתור פילוסוף.
זהו, זה קיים
יותר לפילוסוף.
מה זה?
נכון, זה קיים גם אצל הפילוסופים. פשוט לבינס אומר שיש פספוס של הנקודה הזאת. כאילו רואים את האמת ומסתנברים ממנה ומסתנברים מפעולת ההכרה. כן? מה שחשוב זה להכיר. ולבינס אומר, לא, מה שחשוב זה להתחייב אל האמת. כן? והפעולת ההתחייבות קודמת להכרה. זה מה שהוא מנסה לדקור, כן, והחוק. לבינס לא מבדל את עצמו מהפילוסופיה, כל הזמן אני מנסה להגיד אני פילוסוף, אני מנסה למצוא אני פשוט מנסח משהו שהוא באמת קיים שם, שוב, הוא טוען את זה עניין אונתולוגית, הוא אומר, ההתחייבות נמצאת במציאות לפני האמת, כן, לפני כאילו, אני כפילוסוף צומח מזה שאני מחויב לזולת, כן, מחויב להיות מובן, בהקשר הזה, כן, אני יוצר איזשהו והוא באמת אומר, זה התחייבות הכרתית, לא מעשית. כן? קודם כל זה מתרחש אצל הסובייקט, וזה הוא מבדל את זה מהתמימות. הוא אומר, התמימות זה התחייבות לעשות. נעשה ונשמע זה לא התחייבות לעשות במובן הזה של אני אעשה מה שתאמר לי. אלא זה הכרה בזה שההתחייבות קודמת לכל הכרה. הנעשה, כאילו במובן של התחייבות קודם למשנה ומתנה אותו. לאן מוליך התום ההגיוני הזה, כן, תום הגיוני של הסובייקטיביות? אל היחס הישיר לאמת בלי לחקור את התוכן, את המושג, במילים אחרות, אל קבלת ההתגלות. כן, וכאן לוינס אומר, כאן לוינס מנסה להכניס את הדבר הזה לתוך מעמד הר סיני, לתוך מושג ההתגלות. כן, אומר, ההתגלות, כן, ועוד שנה נקרא את זה בלשון שלו, ההתגלות היא הענות למה למה שהסובייקט דורש ממני, כן? כאילו, העובדה שיש איזשהו יחס ישיר לאמת, בעקבות ההתחייבות, כן, אני מחויב לאמת כהתחייבות ולא כהכרה באמת, אלא כהתחייבות לאמת, זה המשמעות של מושג ההתגלות, אומר לוינס. נקרא את זה בשפתו, קודם כל הוא מנסח את זה בתוך באמת מציאות קונקרטית של מפגש עם הזולת. אבל יחס כזה הוא בהכרח יחס לאישיות מסוימת, יחס לזולת. התורה ניתנת בהארת פנים. התגלות הזולת היא מיני ובאחריותי על הזולת. ראיית הזולת היא מלכתחילה התחייבות כלפיו, הראייה הישירה, בלי דיווחו של מושג, מתקיימת אך ורק בתור האתיקה. כן, הוא אומר, לפני שיש לי איזשהו מושג והבנה, והבנה לאיזשהו משמעות, לאיזשהו אמירה בעלת תוכן, כן? יש לי התחייבות כלפי הזולת, כן? שיהיה תוכן במה שאני הולך להגיד, כן? שיהיה איזשהו מובנות. ההכרה התמימה או ההתגלות היא התנהגות מוסרית. ההכרה כזו אינה חייבת להפסיק את התקדמותה אל מטרתה כדי לחקור את עצמה לדרך שהיא הולכת בה. נעשה ונשמע אינו מבטא את תואר הנשמה הבוטחת, אלא את מבנה הסובייקטיבי ואת הדבקה במוחלט. ההכרה שומרת על מרחק, ההכרה בלי אמונה, היא מעוותת על פי ההיגיון. החקירה הקודמת לאישור, המונעת את האישור הנהנית מן הפיתוי, היא קודם כל התנבנותה של התבונה, וכתוצאה מכך היא השחטת המוסר. כן, אומר, ההתפתות מן הפיתוי גורמת לי בסופו של דבר להבדל את ההבחנה בין האמת לשקר. כן? היא מפירה את האמנה הבסיסית של ההכרה. בשביל ההכרה אני חייב את המוסר. בשביל ההכרה, בשביל להבחין בין אמת לשקר, אני חייב את ההתחייבות למובנות לזולת. הכן שבנעשה אינו אומר התגייסות העשייה לשם עשייה. אין בו איזשהו פרקסיס נפלא קודם למחשבה, כאשר העיוורון, גם אם הוא עיוונו של האיש הבוטח, אמור להביא לידי אסון. ההפך הוא הנכון, מדובר בפיכחון בלי גישוש, בלי היפותזה מנחה, בלי מושג, בלי מבחן הכרתי. בהכרה כזאת המבשר הוא הבשורה עצמה. השומע את הכל, כן, זה שיש מבשר, זה הבשורה, כן? זה שיש לפני זולת, בן אדם אחר, זה קודם כל ההתגלות. השומע את הכל המדבר אליו, מקבל מיני ובי התחייבות ביחס למי שמדבר אליו. המובנות אינה מתחילה עם הוודאות העצמית, עם התאמת העצמי עם עצמו, המניקה לו ערכה ומוסר זמני כדי שאוכל לנסות את הכל ולהתפתות מן הכל. המובנות היא נאמנות לאמת שאי אפשר להשחיתה והקודמת לכל הרפתקה אנושית, ומגינה על הרפתקה הזאת כפי שהענן שבר על בני ישראל במדבר על פי התלמוד. המודעות היא הדחיפות של היעד המוליכה אל הזולת, במקום החזרה הנצחית אל העצמי. Okay? זה התנועה היסודית שבין אלה ונוסי היא חשובה כאן. כן? יש איזושהי התחייבות של, של, של האדם כלפי מי שמדבר אליו. Okay? וזה מה שמכונן את הסובייקטיביות, לא כמשהו שהעולם צריך לטעום את הדרישות שלי מהעולם. כן? בוא נהפוך את העולם לבבואה נצחית שלי, של ההתפתויות שלי, של היכולת שלי להיות בעולם ולחזור לעצמי, אלא הסובייקטיביות מתכוננת מזה שאני מקבל קודם כל בן אדם שדורש ממני, כן? שדורש ממני להיות מובן אליו. וזה מה שמקנה, זה מה שמתנה את ההכרה. זה תגובות, מחשבות, משפטים שכאילו קראנו עכשיו הרבה משפטים, אפשר לנסות, כאילו, אם יש משפטים שאנחנו רוצים כאילו לדון בהם ספציפית, אפשר גם להעלות אותם.
לזולת שדורש ממני גם כמובן. כאילו, אני מציין, כאילו, איפה שאני כן יודע, כמו שאני מבין את המשפט לא רק, אני גם מזדהה עם המשפט במקום של, לא יודע, המחויבות הראשונית של התודעה לאמת. למה היא דווקא קשורה לאחר? כאילו,
פה אני באמת, אני חושב שנכון, גם כפרשנות לוינס לדעתי, נכון להרפות טיפה את המושג האחר, שכאילו הרבה פעמים הוא המושג שאוהבים אני חושב שהוא חשוב כהדגמה לסיפור הזה. אני חושב שלוינס צודק שיש כאילו, כשאני נפגש עם אדם אחר, אני נדרש, כאילו, הדבר הראשון שקורה זה שאני נדרש להכיר בו. החיכוך בינינו, כאילו, החיכוך בינינו מייצר איזושהי התחייבות שלי כלפיך. כן, אני חייב, כאילו, אתה מפריע לצד אחד אתה מפריע כאילו לקיום שלי עם עצמי, שזה הקיום הצבוני של פיתוי הפיתוי, והדבר הזה, אבל בעיני לוינס, זה הפרעה שמחושפת את העובדה שקודם כל אני מחויב כלפי האדם שמולי. אני לא חווה את זה כסוג של... ומובנות היא תמיד חייבת, כאילו, וגם שפה, כן? שפה זה גם שאלה שכאילו...
גם זה לא יכול להיות גם מובנות, אתה מעט בעצמי עם עצמו.
זה הטיעון של לוינס, אני חושב שטיעון שאפשר לקבל אותו, שהשפה עצמה היא יציר חברתי, נגיד, נכון בהקשר הזה, היא מובנות חברתית, מובנות של אדם אחד לשני, ופה בהקשר הזה הסובייקטיביות היא קודם, האדם בלי הזולת לא היה נוצר בתור אדם, כאילו, לא היה נוצר, כאילו, לא היה לו סובייקט. היכולת שלי לא הייתה לו שפה, לא היה לו שום כאילו, בהקשר הזה, המומנט של מפגש אחד עם השני שמוליד את השפה, שמוליד את התבוניות, כן, המומנט הראשוני שלו זה מפגש של בני אדם אחד עם השני, ודרישה למובנות. אחרי זה, הוא אומר, הפעולה שלה, שאתה מנסה לדבר עליה, של מובנות שלי לעצמי, זה כבר הפשטה על גבי המובנות של הימות לזולת. והנחה היא, הוא אומר, ופה התבונה שלא מכירה את ההיסטוריה של עצמה, זה התבוניות הזאת. שהיא מנסה להגיד, עכשיו אני יכול, יש לי איזשהו מושג של מובנות, יש לי שפה. ואני יכול לתאר את התבוניות הזאת כתבוניות ביחס לעצמי, אבל זה גדיעה של המקור, כן? זה גדיעה של ההתגלות. זה הנחה שקיימת פילוסופיה בלי התגלות, כאילו, בהקשר הזה. שיש קיום אנושי בלי התגלות, ששוב, לבינס נותן לו פרשנות... מאוד מיוחדת, אבל הקיום האנושי הוא חייב, יש בו התגלות של אדם אחד כלפי השני, ורק משם מתחילים, כן? מההתגלות הראשונית הזאת, מהמחויבות הראשונית הזאת. ובעיני לבינה זה באמת, זה מחדד את התבוניות, כן? אני חושב ששוב, כפרשנות, קודם כל כפרשנות להלכה, אני חושב ההלכה היא באמת מעודדת אופן התבוניות כלפי החיים. אני חושב שזה דבר, זה אמירה נכונה של לבינה, זאת אומרת, כן? היא מחייבת שפיטה מוגזמת של החיים, נכון? האם הדבר הזה נכון? האם הדבר הזה לא נכון? אני צריך לעשות ככה או לא צריך לעשות ככה? ויש כאן אקט תבוני, יש כאן אקט תבוני מאוד שהמחויבות מולידה אותו. כן? אז בגלל שאני קודם כל מחויב לאיזשהו משהו, אני כל הזמן חייב לחקור, כן? ויש כאן, יש כאן אובר תבוניות, בעצם של מדינה, של ושוב, כמומנט שהוא, בתור יהודים אנחנו יכולים להכיר אותו אולי טוב, כן? לפעמים זה מטריד גם כן, הדבר הזה, כן? כמו שדיברנו, שוב, על המודל הזה של סוקרטס, וההלכה כסוקרטס, והתלמוד כסוקרטס, זה הטרדה תבונית, זה הטרדה לחשיבה, וכל הזמן לשפיטה עצמית, שהיא מבוססת קודם כל מחויבות, ואחר כך תבוניות, כן? והדברים האלה באים כאילו ביחד. בסדר? ואז לוינס אומר, הדבר הזה, הוא לא רק חוויה יהודית, בעיניי הוא החוויה של האדם בכלל. ככה נכון להבין את האדם באופן כללי בעולם, כמישהו שהוא מנסה לנהל את ההיסטוריה שלו על גבי המציאות, וההיסטוריה של האדם על גבי המציאות, זה הניסיון לכונן אתיקה וחיים של בני אדם ביחד, כשאני כל הזמן שופט ומבחין ומכיר את העולם בשביל כתנועה אתית ולא כתנועה הכרתית, כן, המומנט הראשוני שלה זה ההתחייבות. כן, אפשר, בהקשר הזה, רוצה לקרוא כאילו קטע איזשהו, שבאמת מחדד את הקשר של הדבר הזה להתגלות. עכשיו אני, המונחים המקצועיים של לוינס בהקשר של ניתוח ההשפה שלו זה אמירה ונאמר, כן, רק כדי להגיד את זה. לוינס מבחין בין אמירה לבין נאמר, הוא אומר הנאמר זה המובנות של השפה, המסר שהיא מוסרת, האמירה זה אותו מומנט ראשוני של תהיה לי מוב, תהיה מובן, כן, ההתחייבות שלי, כשאני נכנס, ההתחייבות שאני נכנס בשיח להיות מובן, שהיא לפני כל דבר שאני, לפני כל נאמר. כן? עכשיו, במקום אחר, לוינס מתאר את זה באמת כהתגלות מאוד מאוד דרמטית, כן, אני רוצה כאילו... הוא מנסח את זה ככה, כאילו כן, כשאני פוגש את הזולת, כאילו עמדתי תחת שמש קופחת, שכיפדה בתוכי כל פינה של צל, כל שריד של מספרים, כל מחשבה כמוסה, כל כשלעצמי, כן, שזה להיות לעצמו, כן. המובנות, כאילו שוב, אני אומר, היא, הניסיון להיות מובן היא, 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 היא לנסות לגרום שלא יהיה בדברים מסתרים, כן. אני עדות, או עקבה, או תהילה של האינסוף. המשפט שבו אלוהים מתערב במילים אינו אני מאמין באלוהים. איננו הדיאלוג, אלא הוא ההינני. הנאמר לריאה שאני מתמסר לו. בורא לי בשפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ופעתים. כן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא בורא לי בשפתיים, כן, הדימוי של האלוהות בורא לי בשפתיים בזה שהוא דורש מהאדם מחויבות. כן? וככה צריך להבין את ההתגלות, כן, הקדוש ברוך הוא, כן, כפורץ אל המרחב הפנימי שלי ודורש ממני משהו, כן? והופך אותי כסוג של ניסיון מתמשך להיות עדות או לקווה או תהילה לאינסוף, כן? כמו שלוינס קורא כאן, זה הדבר שעומד ביסוד כל משמעות אנושית, קיום אנושי, כן? שהוא קודם ושוב, השאלה אם יש כאן לוינס היה בן אדם דתי או לא, וההתגלות שלו הייתה התגלות דתית או לא, אני חושב שאפשר לחשוב על זה, אבל כאן התיאור כאן הוא תיאור מאוד מאוד כאילו קרוב למיסטי, אני חושב. יש חוויה מיסטית במפגש עם הזולת, כן? שהיא דורת בעיני לוינס. זה הדבר שהוא מסגר, כן? אבל יכולה להיות גם חוויה מיסטית במפגש עם ההלכה, כן? ההיענות המתמדת הזאת שבו הקדוש ברוך הוא נכנס כאילו לכל כן, הוא דורש ממני להיות שקוף, כאילו, במעשים שלי, כן? לראות בתבוניות מלאה את מה שאני עושה בעקבות החוק, כן? זה היה, אני חושב, תיאור הלוינסי, פחות או יותר. מה זה? מה זה אומר? שוב, איך שאני מבין את זה, אני חושב שזה הופך את כל החיים לסוג של היענות מתמשכת להתגלות הזאת. בעיני לוינס, כן. היענות מתמשכת לצו המוסרי, כן? ככה גם הוא רואה אולי באמת את הקיום היהודי. כן, היהדות היא גם כן, הרבה פעמים מתארים אותה, עדות של אלוהים בעולם, נכון? לפעמים יש כאילו דיבורים של היהדות הזה. אתם, אפילו זה מופיע גם במדרש, כן? אתם עדיי, נכון? כאן לוינס מנסח את זה לא כיהדות, אלא כקיום אנושי שהוא נאמן כל הזמן למוסריות ולאתיות, כאילו. והחיים לאור ההתגלות, כן, והפיכת האדם לסוג של היענות מתמדת להתגלות הזאת, זה משמעות הסובייקטיביות. המשמעות של ייצור המשמעות, כן? ככה אני מייצר משמעות, ככה אני מייצר תבוניות, ככה אני ממלא את המודל הוא מודל של שפיטה, ליותר מאשר של הכרה. אני כל הזמן שופט את עצמי. הוא אומר את זה כאן בעמוד 57 בסוף, הוא אומר, הנאמנות הקודמת לכל איננה תמימות. היא מסוגלת וחייבת להיות שיח וספר המעורר דיונים. כן, זה גם בהתחלה הוא פתח שם בזה. בעמוד 56 למטה. כן? היא מסוגלת וחייבת להיות שיח וספר המעורר דיונים. כן, להלכה יש כאילו, שוב, אובר אינטלקטואליזציה. התמימות שעליה דיבר מריאנקלביץ' וכל התמימות שאיננה תמימה, יושרה בלי שכלות, יושרה מוחלטת שפירושה גם ביקורת עצמית מוחלטת. כן, שוב, אני כל הזמן נדרש, כאילו, שמש קופחת שכיפדה בתוך לכל פינה של צל, כן? ביקורתיות עצמית מוחלטת, אני קורא את הביקורת הזאת בעיני מי שאליו מניחה היושרה הזאת, כן, שוב, כאן זה נצמד ישר למפגש עם בן אדם, כן? הוא כל הזמן מבקר אותי, שהרי מבטו מכריח אותי לתהות על עצמי, וזה הטבעוניות. זו תנועה אל הזולת שאינך חוזרת אל נקודת מוצאה, כפי שנוהג לעשות הבידור, שלא מסוגל להתעלות מעבר לעצמו. זו תנועה מביאה אל מעבר לדאגה, והאמיצה יותר מהמוות. יושרה זו הנקראת תמימות היא מהותו של יעקב. יושרה במשמעה הגיוני, ולא כמאפיינת את נפש הילד, ולא כמאפיינת את נפש הילד, מסמנת שחושבים עליה עד הסוף תבנית נוף מוסרית. ואולם יעקב, האיש החרוץ, האיש התם, הישר בבני האדם, הוא גם מודע לרוע, מתוחכם וחרוץ. נקרא בזרזות גם את העמודים האחרונים של הקריאה הזאת, ואז ננסה לסכם. הרשו לי להוסיף לפירוש הזה כמה עבורות פילוסופיות המתוארות בעקבותיו. נדלג על הפסקה הזאת. האם הפסקות לא הביאה אותנו לומר שהמילה הראשונה, המילה מאפשרת את כל המילים, לרבות הלב של השאלה ותחום הביניים שהוא פיתוי ופיתוי, היא אמירת הן ללא תנאי? אכן ללא תנאי, אבל גם בלי תמימות. ההן התמים, כבר הדגשנו זאת, אינו מסוגל להתגונן בפני הלא, והפיתויים הם מתאומים בחיקו כדי להשחית חק את עצמו. שוב, זה חשוב לבינה שאפשרות אחת בהקשר הזה, שיש איזשהו תיאור של נאמנות למעשה, שאומרת, התמימות היא הישארות כל הזמן במעשה הנכון. כל הזמן תמים, כי אני עושה תמיד את המעשה הנכון. כן, בן אדם תמים, זה בן אדם שאין לו את האופציה לחטוא. כן, זה הרבה תמים התיאור של, כן, זה תמימות כתכונת אופי כזאת. שאומרת, הוא תמים, אין לו את הרפלקטיביות בכלל. זה לבינה זאת אומרת, זה תיאור לא נכון של התמימות, בדרך כלל התמימות שהמדרש מנסה לייצר, כן? הבן אדם יכול לחטוא, ויש לו רפלקטיביות, הוא יכול כאילו להתפתות כלפי משהו. אבל בכל זאת יש לו מלכתחילה איזושהי תמימות של אמירת הן ללא תנאי, כן? ששוב, לא נגן עליך מפני אחר. הוא אומר, הן זה עתיק יותר מאשר הספונטניות התמימה. עם הטקסט שלנו, אנחנו סוברים כי ההכרה והחקירה, כשרואים להם תנאי לעצמם, הן כמו התמימות, פיתוי הפיתוי, הן הדרך המעוותת המולכה לחורבן. הבוגדים מפרים אמנה יסודית. כנגדם מתייצבים הישרים, היושרה, הנאמנות המקורית לברית שאי אפשר לבטלה, השייכות פירושה לאשר את הברית, ולא להתגייס על מנת להתגייס בשום שיקול דעת. כן, באיזשהו מקום בפיתוי הפיתוי יש, כן, בהקשר הזה גם איזשהו תמימות, נכון? כל הזמן אני מתמסר, כאילו, שוב, אני מתמסר ונשאר מרוחק, אבל אני כל הזמן מחפש איזשהו, כאילו, בהקשר הזה זה באמת מטשטש את הבגרות ואת התבוניות של ההתחייבות, שיש בימי לבינס, זה המהות שלה, של התבוניות, כן, שלה. האם ניתן שהברית הזאת לא נחייתה מרצון? טיעון כזה מניח שאני היה עד בבריאת העולם ושהעולם נולד מרצונו החופשי. זה יומרה של פילוסוף. המקרא מאשים בה את איוב. כן, זה גם כאילו, כאן הוא אומר, האדם כאילו בהקשר הזה, הוא נולד לתוך התחייבות. כן, הוא לא מכונן איזשהו משהו, הוא לא מייצר, כאילו אפשר להגיד שהאדם מייצר את החוק, אבל הוא אומר, המומנט של ההתחייבות זה מומנט שבו אני נולד לתוך משהו, כן? אני לא, הסובייקט לא קודם להכל, כן?
שמעניין, אם אני מניח שאני לא יהיה עד לבריאת העולם, או שהעולם נולד לרצונו החופשי, שהחוק נולד לרצונו החופשי,
כן, כאילו, מה זה?
ולאסף כאן מבין את זה כניגוד.
שמה?
החוק והעולם.
כן, נכון. פה יש כאילו משחק עם, הוא מנסה לקרב את זה לטיעון של המדרש. אני חושב כאילו ששוב, אפשר לתאר גם את בריאת העולם כבריאת חוק, נכון? ככה נגיד מי שנתאר את זה. כאילו, שהוא אומר, האדם, כאילו, העל אדם, האדם כסוג של אל, הוא בורא את המציאות, כן? זה חלק מה... הוא בורא, הוא זה שבורא את המובנות של המציאות, נכון? ולכן, כאילו, הוא זה שברא את התבונה, כן? ולכן יש כאן, כאילו, בסופו של דבר, כשאני עושה את ההפשטה הזאת, אז האדם הוא קודם לתבונה. אתה מבין את העתיד? זה סוג של טיעון שמדמה את האדם לאל. שוב, לא מדובר על המציאות, אבל על המציאות הפיזית, אבל הוא ברא עולם. האדם ברא את העולם שבו תחור חי. ולבינס אומר, זה אף פעם לא מתרחש ככה, תמיד אתה נולד לתוך זה, תמיד אתה נולד לתוך מובנות. ברגע שנולד לתוך מובנות, האקט הקודם, זה יכול להיות שמבחינת ההפשטה הפילוסופית, מי שיצר, כאילו, זה נכון, מי שיצר אולי את המובנות זה האדם, האדם משל עצמו. האדם נולד לתוך המובנות הזאת כהתחייבות. זה ההבדל בין התיאור הניצ'יאני של זה לתיאור הלוינסי של זה. כאילו, אני לא חוגג את זה שהאדם יצר את זה. כן, זה לא, אין מה לחגוג פה. כאילו, האדם נולד לתוך האדם יצר את זה כי הוא נולד לתוך התחייבות. כן? הוא יצר את זה כי הוא היה מחויב ליצור את זה מלכתחילה. בסדר, זה התיאור של לוינס. האם ההבחנה בין החופשי ללא חופשי היא האחרונה? התורה היא הסדר שאלות משתייך אני מבלי שהיה צריך להיכנס אליו. כן? שוב, זה נעשה ונשמע. הוא לא בחר להיכנס אליו, אבל יש כאן סוג של הנחה שיש סדר שהאדם מחויב אליו מעצם אותו אדם, אבל לא מתוך תמימות נאיבית. סדר שהוא מעבר למציאות ולבחירה. לא מדובר במשחק ללא תוצאות שהתחיל בנקודה כלשהי ברקמת המציאות, במקום שבו חוטי המציאות נפרמו. כן, הסובייקטיביות זה לא אדם, כן, אפשר שוב, הסובייקטיביות של הבחירה היא ההנחה היא שהאדם, הפלא שלו זה שהוא מסוגל לבחור. כן? אבל בלדינס אומר, זה לא בדיוק זה. הפלא של המסוגל של האדם לבחור זה כי הוא מחויב. כן? אלא מדובר בקובץ שמטיל על עצם ההוויה על נקודה אחת ממנו. כן? שוב, ככה בלדינס מתאר את האדם. הוא כל הזמן מתנהל תחת כובד, שמוטל עליו להיות, שמטיל עליו איזשהו מחויבות, כן? הוא לא, הפלא של האדם זה לא היכולת שלו להיות עצמו, לבחור, כן? לפרום את המציאות ולזהות בה כאילו את מגוון האפשרויות, אלא הוא סוג של לחץ שהעולם מפעיל, כן? על האדם לפעול בצורה אתית. קובץ זה נקרא אחריות, זו אחריות על הנברא, המציאות שלא האני ברעה. והיא המכוננת את האני. להיות עצמי משמעו להיות אחראי מעבר למה שעשיתי. לא מדובר בעבדות, בגלל שההבחנה בין אדון לעבד מחייבת את קיומו של העצמת. זה כבר... אבל שוב, אני מחויב לעבד מעבר למה שעשיתי, כי אני נכנס לתוך רקמה של מציאות שהיא גדולה ממני, ואני מחויב אליה ואני מתמסר אליה, וזה, שוב, בהקשר הזה, זה כאילו... זה מאוד מאדיר בעיני לבין עשית האדם, כן, באיזשהו מקום. כאילו, בהקשר הזה שהוא מנסה להתמסר כל הזמן למשהו שגדול ממנו. הוא מנסה סובייקטיביות, כאילו, היא מזהה איזושהי מסגבות, איזושהי אינסופיות שהיא כל הזמן במחויבות כלפיה.
סובייקטיביות לא כמשהו שמתאפשר בגלל קסם של המציאות, אלא כמשהו אונתולוגי של המציאות. לא
המציאות,
אלא זה שיש חוק
שקודם
למציאות.
שזה כן, זה כאילו החוק שקודם למציאות, אבל לא במובן המטאפיזי של זה. אלא האדם מבין את עצמו דרך כאילו מושג החוק. כן? זה הרגע שבו הסובייקט מתכונן, כאילו, שמחויב. אם ניתן שהאישיות מתחילה מן החירות, שהחירות היא הסיבה הראשונה, ושהסיבה הראשונה היא האישיות, מתעלם מסוד האני. יש בו יחס לעבר השונה מהעמדת העני בתחילה כדי שיטול על עצמו את עברו. נכון? ככה לוינס טוען, זה נראה לי באמת תראו נכון. האדם הוא לא, אין איזשהו רגע של כינון עני שבו האדם כאילו מתקיים כאיזשהו ישות מופשטת, שהוא נוטל על עצמו את מה שהוא רוצה. כן? זה מין תיאור תמים של הבחירה. אלא האדם הוא תמיד בתוך, הוא תמיד מעורב, תמיד יש בו משהו שהוא תמיד מחויב. כן? תמיד יש מערכת הקשרים ש... מכוננת אותו. אז צורתה, כן, וגם מהפיכת העני לתוצאה, שוב, כאילו ככה, כמו שאתה תיארת קודם, אנשים אומרים, יש איזשהו עני שהוא כאילו נוצר, כן, איזשהו סובייקטיביות, ולבינס אומר, זה כאילו התוצאה ולא התוצאה, כאילו זה לא משהו שהוא, אני מבין נכון, כאילו זה לא משהו שהוא, זה משהו שהרגעים שכוננו אותו היה רגעי ההתחייבות. צורתה האישית של המציאות, היותה אני, כן, היכולת שלי לראות במציאות את עצמי, כן, שוב, זה לא, שוב, זה מה שאודיסאוס עשה, נכון? הכל הופך להיות אני, זה בעיני לוינס המטרה של פיתוי ופיתוי, הכל הופך להיות בבואה של האני, כן, הכל יכול להיות בשליטתי, ויכול לטעום את הסובייקטיביות שלי, ולוינס אומר, משם זה לא מתחיל, כן? זה, העובדה שהמציאות יכולה להפוך להיות אני, זה, כן, זה תוצאה של שבירת קליפת היש. כל כאב העולם לוחץ על נקודה שבה מהות ההוויה נבדלת ומתהפכת. נקודה אחת מעמידה את עצמה תחת הכל, כן? טוב, זה קצת מושגים, כאן כאילו לוינס מתאר את אופי האחריות שהוא מדבר עליו, הוא אומר, אתה אחראי כלפי הכל, כן? זאת אומרת, אין לך שום דבר כן, כאילו, זה התודעה של לוינס כאילו היה רוצה שתחיה, כן? האחריות שלך היא אינסופית כלפי כל מה שקיים כבר במציאות, ואתה כאילו מתאר, אתה מבין את המציאות לא כמשהו שהוא כאילו כופה עליך את עצמו, אלא כמשהו שאתה יכול כאילו לשלוט בו ולנווט אותו לכיוון חיובי וטוב, כן? ואז המומנט הזה, זה מה שהופך את המציאות למשהו ששייך לסובייקטיביות, כן? לא היכולת שלך להכיר את המציאות, אלא היכולת שלך להכפיף את המציאות אל הטוב, כן? התביעה שלך מהמציאות שתתאם את הסדר, את הסדר התבוני שלה, של המוסר, כן? זה בעיני לוינס, ככה בן אדם צריך להבין את עצמו כסובייקט, כן? ליתר דיוק, הכאב הזה יהיה אפשרות להתחמק, יוצרים את ההבדלה הזאת. בין כך ובין כך נודע שלא ניתן, גם אידיאל טיפה, לא ניתן זמן לחירות כדי שתיטול קומץ זה על עצמה. ולכן אם לכתכן נלחזת או עבודה תחת הכאב, מצבו או אי מצבו של בן הערובה, הוא אופן עיקרי של החירות, אופן הראשון, ולא מאורע טבעי שאירע לחירות הגאה. מצב זה של הנברא שאינו מסוגל להתחמק מן הקריאה התובנית, הקבלה אינה עולה על הפסיביות. שוב, כאן כאילו, לוינס באמת חוזר למושג כפייה, כן, הוא אומר, בסופו של דבר, האדם חווה את עצמו ככפוי לאיזשהו הענות מוסרית, כן, ויש כאן איזשהו כאב מאוד עמוק של כאילו הר שם, כן, כל המציאות, כל העולם, וזה בדיוק, זה בדיוק התיאור של לוינס מוצא במדרש, נכון? אם תקיים את התורה, מותר, ואם לא, העולם יחזור לתוהו ובוהו, כן, אתה מחזיק בהקשר הזה את כל המציאות על כתפיך, כן? זאת אומרת, אם עם ישראל לא יהיה שם כדי לשאת את התורה, העולם יאבד את המובנות שלו, כן? שוב, לא במובן שהעולם יתפרק, אלא היכולת של העולם לענות, להיענות לסדר המוסרי, זה האחריות שמוטלת שהאדם מתוכה נכנס אל התורה ואל החוק. והדבר הזה, זה בעת נסיעה של כל העולם על כתפי, לא במובן שאני יכול להתנסות בכל העולם ולהתפתות לכל דבר שקורה במציאות, אלא כל העולם והסד, כל העולם... כל מה שקיים בעולם הוא מחויב לסדר הזה של הברית, כן? של כניסת הברית. כן? ושוב אני חושב שכאן לוינס נותן ומשתמש במונח הזה ברית, כן? שמעניין בהקשר הזה להעמיד אותו מול מה שאנחנו מכירים על הרב שגר, אבל אני חושב כאילו שוב, זה באמת פרשנות אוניברסלית של לוינס לאותו מונח אני חושב. יש איזושהי אמנה ראשונית, הרב שגר יתאר את זה כאמנה ראשונית עם התורה, בגלל שזה החיים שלי כאדם, כן? זה המובנות שלי כיהודי, או משהו כזה. ואז יש לי ברית ראשונית, והיא באמת מבנה את המשמעות, לפעמים ככה זה גם אצל הרב שגר. יש לי איזושהי התחייבות שמבנה את המשמעות שלי. כן? ולוינס אומר, זה מומנט שהוא לא בהכרח מומנט דווקא יהודי, אלא הברית הזאת קיימת בתוך העולם עצמו. כן? האדם יש לו איזושהי מחויבות לעולם, ומחויבות שמכריחה אותו לפעול בעולם כי הוא ברור, כן? אין לו מה לעשות. עכשיו זרקו אותו לתוך העולם הזה, והדבר הראשון שהוא חווה את האופן שבו הוא חווה את העולם זה כובד שמוטל עליו, אחריות שמוטלת עליו, לתפעל את הבריאה. כן? וככה האדם כאילו ניגש אל העולם בעיני לוינס כמומנט ראשוני. בסדר? שוב, אני חושב שאפשר להבין את ה... כאילו, יש כל מיני תיאורים של פילוסופים שהאדם נזרק אל העולם ואז הוא חווה את העולם כזר. ולוינס אומר, החוויה של העולם כזר זה כבר מין כזה הפשטה של החוויה הזאת. אבל מה שקורה לפני כן זה שהאדם מרגיש אחריות כלפי העולם להפוך אותו למובן, כן, להפוך אותו למקום שבו הוא יוכל להתקיים מתוך בצורה אתית. כן, זה ככה לוינס מתאר. כן, והעולם מאתגר אותי בגלל שהוא לא מסודר לפי הסדר האתי, והאחריות מוטלת על כתפיי, כן, אחריות אינסופית, בלתי מוגבלת כלפי כל העולם, לסדר את העולם לפי סדר, אתי, ולהתחיל את ההיסטוריה האנושית. שוב, זה הרגע של יצירת עם ישראל.
זרות היא
התחושה שאי אפשר לעשות? זרות היא התחושה שיש חוסר, כן, יש כובד, כאילו, זה לא זרות, אלא מחויבות, ככה לגמרי זה, כל מיני זה, כן. שוב, אפשר עכשיו לעצור ולהגיד, כאילו, יש מקום שבו הוא אומר שנכון, סרטר אמר שהגיהנום הוא הזולת, נכון, זה משפט, אז הוא אמר, הוא צדק, אבל הוא לא לקח את זה, הוא לא לקח את זה צעד אחד הלאה, זה לא עכשיו יגרום לי, כאילו, לנסות להרגיש את הזולת כמאיים על עצמי, אלא זה באמת ההבנה שקודם כל אני מחויב אל הזולת, וזה מה שכאילו מגדיר אותי, אני צריך לתאר את זה כסוג של חוויה שקודמת לסובייקט. הסובייקט הוא הפשטה על גבי הדבר הזה, כן? זה התיאור הלוינזי, ואני חושב, הפסקה השנייה שהבאתי כאן...
זה היום זה אמירה
מה זה? משהו כזה, אני לא זוכר, הוא מצטט איזה משפט של סרטר, אני חושב שהגיהנום הוא הזולת, והוא אומר, זיהה נכון, אבל הוא לא לקח את זה צעד אחד, כאילו, משהו כזה, אני זוכר, כאילו.
הם כאילו די מקפילים, לא? מבחינה מסורת של הפילוסופיה.
יכול להיות, כן, יש ביניהם איזשהו הקשר, נכון.
דיפרנציאליזם של...
כן, משפעות מהאיידגר, פרשנות לאיידגר, כן, יש ביניהם הקשר, אני לא יודע אם היה ביניהם מפגש, סתם, מן הסתם כן, הם חיו גם בצרפת ביחד. יכול להיות שהוא היה קצת שוב, הוא הגיע כאילו, הוא לא קיבל הכשרה פילוסופית, כאילו, הוא כן קיבל, אבל כיוון הוא כאילו עשה שהוא יצא מהעולם הפילוסופי, הלך ללמד. אבל גם
לפסיכואנליטים
נגיד
שיש
אולי מיידינגר. כן, אני לא יודע, נכון, אני חושב שהוא כאילו, בוא נגיד שכאילו, כאילו מי שאימץ אותו זה דרידה, כאילו אני חושב דרידה גם מאוד עזר לו להיכנס לתוך...
דרידה אימץ את זה לא הפוך?
זה יותר נראה לי ככה מאשר הפוך, כאילו, בהקשרים האלה. דרידה מאוד התלהב ממנו וכתב עליו איזושהי ביקורת, גם ביקורת אבל גם התלהבות, כאילו, על הפעם, ואז אני חושב שזה הכניס אותו קצת לשיח הפילוסופי, היה ביניהם מערכת יחסים מאוד מעניינת, כאילו, יש ספרים של דרידה שנכתבו כסוג של, כאילו, ובאופן מובהק מושפעים מלווינס, כאילו, הם לוקחים מושגים של לוינס, הם מפתחים אותם לכיוונים אחרים, לכיוונים של ירידה, אבל יש גם, יצא כספר בעברית ההספד שלו ללוינס, כאילו, טקסט יפה, כאילו, שאולי מודלי ביצר מלווים, כאילו, קטעים בהם פעם שבאים.
ספר שלם?
ספר שלם, זה הספר שלם של רסלינג, שבסדרה של הצרפתים של... יש שם כאילו, יש שלום לעמנואל לוינס, כך קוראים לספר, וזה ספר, ונראה לי, זה קצר יחסית. אבל יש שם כאילו, ההספד עצמו, ויש שם עוד כמה דברים של דרידה שהם לא ההספד, אני חושב, ואולי אחרי דבר, זה ספר קטן כזה,
אבל... אבל אולי את ה-70 שקל
שלך. מה זה? לא יודע. עכשיו, אני רוצה לסיים בקטע שהבאתי פה בסוף, שהוא קצת אני חושב שחשוב טיפה לשחרר את הקובץ שלה, של הדבר הזה. אני חושב שגם לוינס בעצמו במקומות מסוימים, וגם כאילו הוא מתאר, הוא כאילו יש כאן גם איזשהו באמת, אני חושב גם בהקשר של ההלכה, יש לנו כאילו התלבטות לפעמים, היה לנו הלכה היא קובץ או סוג של, יש בה פוטנציאל מעצים, כן? אני חושב שהתיאור באמת של לוינס הוא נע בין הדברים האלה, אבל אני חושב שהוא בסופו של דבר תופס את זה כסוג של העצמה של הסובייקט. ולכן יש כאן קטע יפה שהוא כאילו ממחיש אולי את הכיוונים שלהם, שזה מעורר את חדוות היצירה של האדם, את הערנות של האדם. יש טקסטים של לוינס שדברים הרבה על הערנות, כן, הערנות של התבונה. הוא אומר, הערנות של התבונה זה הדריכות שלי כלפי הזולת, כן, קודם כל, כן. והדריכות הזאת זה בעיניו כאילו, שוב, ערנות כדימוי יפה לתודעה מאוד מאוד נעצלת, כן. אני חושב שרבה כאן בעיני דמות של בן אדם כזה, כן. אם אתה מסתכל עליו נכון, הוא מאוד מרשים, הוא לא נדך שיורד לדם עדליים כשהוא לומד, בגלל שהוא כאילו כפוף, כן. אלא יש כאן איזשהו היפוך של כן, מחויבות הזאת היא מעצימה את האדם, אז בהקשר הזה נקרא את זה, וזה יהיה גם מבוא יפה לשבועות. הנה שאלוהים לא מלמד אותך, אלוהים לא מלמד אותך על ידי פנייה אל ההיגיון שלך. הוא מלמד אותך, הוא מדריך אותך על השולחן הזה המלא דשן. לא זוכר, אני בטח את זה פה שמית לטקסט. על ידי שהוא מפתה אותך. אדם משדל וזה מסתיים רע, אבל אלוהים משדל, אלוהים מפתה גם כן, כאילו לאלוהים יש רטוריקה משלו. מה זה הפיתוי השמימי? האם יש שם פיתוי שאינו מרמה, דיבור שאינו היגיון טהור, ובכל זאת מגלה באופן אמיתי. אבל כל דבר שאינו היגיון, האם הוא לפני ההיגיון, האם אין שם אחרי ההיגיון, מעבר להיגיון, הפיתוי השמימי, זהו התורה. וכאן אפשר כאילו, לא משנה כל ההתפתלויות, אני אראה בסוף ניסוחיות, אבל אני חושב שלוינס בהקשר הזה מתאר כאן לקרוא לכל הדבר הזה בהקשר של הדרשה של פיתוי הפיתוי, המקום שבו לוינס קורא לזה הפיתוי של, כן, הפיתוי של התורה הוא מאוד מאוד חזק. לוינס גם מזהה כאן תנועה של אירוס ושל יצירתיות, במובן הזה שהתורה מפתה אותך, כן, הטוב מפתה אותך. הנאמנות הזאת זה סוג של פיתוי, שהפיתוי כאן באמת קשור לזה, שזה לא עד הסוף, שזה לפני התבוניות, כן? רטוריקה, כן, הקדוש ברוך הוא שכנע אותנו באמצעות ההתגלות שלו, הוא משכנע אותנו באופן רטורי, כן? הוא כבש את ליבנו, הוא הקסים אותנו, כן? מה זה? מה זה? כמו כמו לוינס, כן, יש בו משהו, כן, זו שאלה, אבל יש בו משהו כאילו, גם בכתיבה שלו, נכון.
מה שהוא מנסה לעשות, אבל.
מה זה?
זה נורא מרגיש שהוא מנסה לעבוד ככה.
מה,
לפתות את הקורא.
כן. יכול להיות, כן, יש בו אולי צד כזה. למרות שאני גם מרגיש שיש בו משהו מאוד ישר, אני חושב על איזה נעשה. זה נכון, כאילו, זה רטוריקה מסוג מאוד מסוים, אני חושב, מאוד מפוקחת, כאילו. אבל אני מסכים, כאילו, יש צד באמת מאוד מאוד, כאילו, מקסים, כאילו, קשור כאילו, אולי קשור גם באמת בניסיון להיות מובן כל הזמן, התאמצות להיות מובן, אבל בכל אופן אני חושב שזה דימוי יפה שקצת פותח את, את החשיבה, לא לתאר את זה ככובד ולא לא כמחויבות אלא כהתפתות, כן? הדבר שמקסים את היהודי זה התורה, כן? זה מה שקוסם לי. ובאותו הקשר, שוב, זה לא בהכרח התורה חייב להיות, כן, לוינס, כן. יש כאן איזשהו קסם של האתיות, כאילו, שיש בה, יש בה, וגם בדרשה שלנו זה נמצא, נס, פלא, נכון? מדבר על, על כתרים שנקשרים לזה. כן, יש כאן תודעה שהיא קדומה ונאצלת ויפה, והיא לא רק, ובמובן הזה היא לא נבחיות, אלא העצמה, כן, היא העצמה של הסביב. זהו פחות או יותר. מחשבות, הערות. אני צריך עוד להחליט איזה קריאה נקרא בהמשך, אבל נשלח אתם את זה, אני מקווה בקרוב. ויש כאן באמת, אני חושב, בקריאה הזאת, תובנות יסודיות של לוינס. זה סוג של מבוא לעבותו, כאילו, בקשר הזה. שניסיתי כאילו להראות כאן, כאילו, גם דרך זה כאילו אולי הקטעים הבאים יותר מובנים, ואפשר לראות איך הוא כאילו לוקח את זה לעוד, עושה מזה כל מיני דברים, אבל הטענה הבסיסית של לוינס בהקשר הזה היא הטענה של המחויבות שקודמת לפילוסופיה ולאחריו מצנה אותה. והוא מזהה אותה הרבה פעמים עם המומנט של המפגש הבין אישי, של המפגש עם הפנים של הזולת, אבל זה לא בהכרח חייב להיות הדבר הזה, כן? זה קורה גם במפגש עם המציאות, כאילו בהקשר הזה של, כאילו, אז ושוב אני אומר, זה פרשנות של לוינס לקיום היהודי, אבל ניסיון לחלץ את זה מהטענה שזה יהודי, כן, בהכרח, כן. יש משהו ביהדות שגילה את זה אולי לוינס, כן, ומסע את המסר הזה, אבל זה לא חייב להישאר שם, זה לא קשור דווקא, האופן שבו היהודים חווים את התורה זה לדעתו ככה, כן. באמת בהקשר הזה גם קצת איתאי, סוג של תבוניות, הוא אוהב את התבוניות, מחויבות מתוך תבוניות. עד כאן.